מתחילים היום שיעור מיוחד לעשות ברית מילה, ואנחנו נתייחס היום, המגמה העיקרית שלנו זה להתייחס באופן מעשי מה זה ברית מילה, שלכם בסוף השיעור איך עושים ברית מילה, איפה החיתוך, מה זה מציצה, מה זה אור פריאה, מה זה אתרה, כל זה בעזרת השם בסוף השיעור נבין את תהליך הברית מילה, מימי קדם, איך היו עושים ברית מילה ואיך התימנים עד היום עושים ברית מילה, עד שעד ההשתכללות של היום, מה זה המגן ומה בדיוק המועד עושה. כל זה בעזרת השם נדבר, אבל היה פה הצעה לעשות מהדורה מורחבת, כולל שאלות עד סוף הלימוד. זה עד שש, אני צריך את כל הזמן. לפחות, אני מקווה שנספיק. אז אנחנו נתחיל בעצם במקום אחר. עד סוף השיעור בעזרת שם יהיה לכם מספיק רקע שאם תרצו ללמוד מילה אתם תדעו טוב מאוד מה הולך לקרוא בברית מילה. מה אני מקווה, שאני פה קצת מוגבל כי אין לי את הצבעים שאני אוהב לעבוד איתם בלורדים, אבל בסדר, נסתדר. אז אנחנו נתחיל בעצם אנחנו יודעים שיש לנו אנשים שהם אוהדי ביתר. אז אתם מכירים, יש להם סטיקרים על הרכבים, יש כאלה שיש להם דגלים, יש כל מיני דברים שבן אדם עושה להראות מה חשוב לו בחיים. ואנחנו, יש לנו דגל אחר מחוץ לבית, כל אחד מאיתנו יש לו מזוזה, איפה שכתוב המזוזה, שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד, זה הדגל שלנו מחוץ לכל בית. אנחנו, יש אנשים שלובשים כובע של ביתר ירושלים, טישרט של ביתר ירושלים, ותסלחו לי שאני לא אומר קבוצה אחרת, כי אני פשוט לא מכיר את הקבוצה. מכבי תל אביב, אז אנחנו לובשים תפילין שכתוב בהם שמע ישראל, שמציאו אותנו ממצרים, קדש לי כל בכור, אנחנו לובשים תפילין על הראש, אז הם לובשים את הקסדה שלהם, אנחנו לובשים את ההצהרה שלנו. עכשיו, יש הצהרה אחרת שהיא בעצם יותר פנימית ויותר מהותית, וכדי להבין אותה, אני קודם רוצה לספר לכם סיפור, שאולי סיפרתי לכם פעם, אני חושב שסיפרתי לכם פעם, שהייתה בחורה שרצתה להתחתן עם איזה בחור, ואבא שלה התנגד, ו... אבא שלה לקחת על המלך, והמלך אמר לה, תשמי, אתה תתחתני עם מי שאבא שלך אומר, או מישהו פה מהמדינה, והאישה לא מסכימה, ואז המלך אומר לה, תשמי, את יושבי בכלא עד שתסכימי, שמת בכלא 12 שנה, היא לא נכנעת,
מישהו
כוחה? זה לא מריאב.
כל מי שחולה,
היא תדבר כסף. כן, זה בעיה. שמאי.
אז 12 שנה היא יושבת בכלא, ואז המלך אומר לה, תשמעי, אנחנו נהרוג אותך אם את לא תתאמי, מי שאבא שלך אומר. היא לא נכנעת. בשנייה האחרונה אני מצליח להרוג אותה, החתן של הבב מציל אותה, ואז צריכה להיסחב ולהיסחב, עובר מדברות, עובר טרטורים, כובשים אותה, עד שבסוף היא מגיעה לשיא, לחופה, אחרי איזה 48 שנה, 47 שנה, שהיא נאבקת, היא כבר אישה זקנה, נאבקת על החתן הזה, היא מגיעה לחופה, והוא שם לה את הטבעת על היד. עכשיו תתארו לעצמכם, אחרי כל המאבק הארוך הזה, שמישהו בא אליה ואומר לה, תשמעי, אני רואה את הטבעת על האצבע שלך, אני יודע למה את לובשת את הטבעת הזו, זה כדי שאם מישהו מציק לך ואת רוצה להכניס בו אגרוף, אז האגרוף יהיה יותר חזק, יש טבעת, יש מתכת טבעת. אז היא מסתכלת עליו ואומרת לו, אם אתה רק הייתי יודע, מה, איך אני השקעתי בשביל הטבעת הזו, מה הטבעת הזו מסמל לי? ככה הברית מילה. הברית מילה, אברהם אבינו אחרי 100 שנה, בין 99 שנה הוא עושה ברית מילה. עכשיו, הוא נאבק על השם אחד ושמו אחד. שם אותו בכלא 12 שנה. רצו לרצוח אותו, תרטר בארץ ישראל, תרטר בין העמים, כבשו לו את אשתו. אחרי 99 שנה הקדוש ברוך הוא אומר לו, עכשיו אנחנו עושים ברית, עכשיו אנחנו מחוברים לנצח. הברית הזו, הברית מילה, זה כמו הטבעת נישואין, זה הקשר בין אברהם לקדוש ברוך הוא, והתת בריתית, שמו ברית אהבה, עכשיו ברית על ארץ ישראל. הקדוש ברוך הוא עושה קשר עם אברהם אבינו לנצח. זה הברית מילה. כמה אברהם נאבק על זה? כמה אנחנו, עם ישראל, דורי דורות, שרפו אותנו, רצחו אותנו, ואנחנו לא ויתרנו על השם אחד ושמו אחד. והברית זה בעצם הטבעת נישואין שלנו עם הקדוש ברוך הוא. זה חרות בגוף שלנו. וצאצאיו חתם באות ברית קודש. זאת אומרת, זה חתימה בנו, בבשר של כל אחד מאיתנו, וזה אות ברית קודש. זה, 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 אנחנו עם ישראל, זה, זה הברית שלנו. גר שרוצה להתגייר, צריך לטבול, אבל צריך גם לעשות ברית מילה. זה חלק מלהיות יהודי. אז אנחנו צריכים להבין שזה נכון, ואנחנו נבין יותר טוב עוד מעט, מדוע המדע עכשיו גילה שמי שמהול זה סרטן, אין לו כמעט סרטן בעבר. זה מפחית את הסיכויים שהוא יקבל HIV ב-90%. תבינו, אנשים טועים. בן אדם שישמש עם מישהו שיש לו HIV 10 פעמים, אז אחד מתוך 10 שהוא יקבל את זה. זה לא שזה מונע את זה. כן. זה לא שזה מונע את זה, אבל זה מפחית את הסיכויים. עדיין יש לו 10% שהוא יקבל את זה. אבל זה מפחית 90%, ובגלל זה עכשיו הטיסו לאפריקה, מלו כבר מיליונים, האום מל מיליונים של אנשים באפריקה לנסות, כי זה עוזר למנוע את ההתפשטות של איידס. זה לא מונע, אבל זה עוזר למנוע, זה מפחית את הסיכויים. ואנחנו עוד מעט נדבר על למה. איך זה עובד? אבל אם בן אדם יבוא ויאמר לך, בגלל זה הקדוש ברוך הוא נתן את המצווה של ברית מילה, זה קצת שטותי. הקדוש ברוך הוא נתן לנו ברית ונתן לנו חותם בבשרים, ויש איזה הרבה עומק בכל העניין הזה, שאנחנו בכלל מסתכלים על הצד הזה כדבר קדוש, וזה איפה חננאל, הוא לא פה, בסדר. זה חלק ממה שאנחנו צריכים לדבר עם חננאל, על התפילה של חננאל עם איילה, אבל זה בעזרת שם יהיה שבוע הבא. הוא שאל על הגמרא בעירובין, על חביבה התורה כאיילה. אז נדבר על זה שבוע הבא. חזרה לענייננו. אז זה נכון שיש בזה הרבה מעלות בריאותיות, וזה נכון שהצורה שאנחנו עושים את זה הכי טובה מבחינה מדעית ובריאותית, אבל לא בגלל זה השם נתן לנו את המצווה. הקדוש ברוך הוא נתן לנו מצווה ואנחנו מקיימים אותה, כי זה מצוות השם. וגם כל הדורות שצחקו עלינו והיוונים טענו שאנחנו מאבטים את הגוף, עדיין קיימנו את המצווה. זה לא, מה שהם אומרים לא מעלה ולא מוריד. עכשיו, מה זה ברית מילה?
בארצות
הברית יש הרבה מדינות שזה החוק, שעושים ברית מילה לכל ילד שנולד. בניו יורק לדוגמה, כל ילד שנולד, הבתי חולים, אם ההורים לא אומרים אחרת, מורידים להם את העולה. ביום הראשון, ביום השני, אבל מורדים להם תורה. עכשיו, מה זה ברית מילה? בוא קודם נעבור על כמה הלכות, והלכות רלוונטיות לכם כהורים בעזרת השם, שלאו דווקא יאמרו לכם. ילד נולד, אז בוא נאמר הוא נולד עכשיו, נו מה שעה?
4.35.
4.35. אז אנחנו יודעים ששקיעה זה עוד 7 דקות. אם ילד נולד עכשיו, אז היום זה היום הראשון, יום חמישי. אנחנו מונים 8 ימים, חמישי, שישי, שבוע ראשון, שני, שלישי, רביעי, חמישי, חמישי שבוע הבא, יהיה הברית מילה. מתי הברית מילה ביום חמישי הבא? לא משנה, כל שעות היממה, זה בסדר. מה קורה אם הילד נולד עכשיו, 5 דקות לפני השקיעה, והילד במצוקה? יש לו קשיי נשימה. עכשיו הוא יוצא מהמצוקה אחרי 3 דקות. בסדר? הילד יצא ממצוקה עכשיו, 5 דקות לפני השקיעה. מבחינה הלכתית, ברגע שהילד היה חולה, חולי של כל גופו, אז זה לא מספיק שנחכה 8 ימים, אנחנו צריכים לחכות 7 מעת לעת. 7 פעמים 24 שעות. זאת אומרת, הברית תהיה יום חמישי הבא, אבל מהשעה הזו ואילך, יש לך 5 דקות עד השקיעה. אז זה דבר שהמועל לאו דווקא ישאל אתכם. זה הלכה מיוחדת, שצריך לחכות 7 מעת לעת, כשלילד היה איזשהו חולי של כל גופו, וזה יכול להיות דלקת עיניים חמורה, וזה יכול להיות חום, וזה יכול להיות אינקובטור, זה יכול להיות כל מיני דברים, שיכול להיות רק ל3 שעות. היה לי פעם תינוק שהתקשרו אליי למול אותו ביום שישי. אני לא הסכמתי למול אותו במילה, כי מבחינתי הוא היה צריך לעלות ממשקל, אני לא הרגשתי שמספיק בריא שאני הייתי מוכן למול אותו. אבל כשדיברתי עם ההורה, מסתבר שילד היה במצוקה, והילד רק יצא ממצוקה והיה בריא באיזה אחת אחר הצהריים. אז אמרתי להורה, תשמע, אני חושב שהברית צריכה להיות אחרי אחת, יום שישי הבא. אני לא אמור אותו במילה, כאילו הם דיברו איתי ביום שני שלישי. מה?
אחת זה עדיין שישי.
אין בעיה, זה נכון. רק שלנסוע לאיפה שהם היו, באחת וחצי אחר הצהריים, עוד לחזור לשבת, היה לי משהו שלא התאים לי. אני בגבחו סברתי שהם צריכים לחכות, הוא היה תאום, והמשקל שלו לא מצא חן בעיניי, אני אמרתי, תנו לו להתחזק יותר. אבל הם לא שמעו בקולי, והם הלכו עם מועל אחר שמעל אותו, ומעל אותו לפני אחת. הוא טען שהאינקובטור שהילד היה, זה לא חולי של כל גופו. בסדר, זכותו.
היה לי בסדר.
כן, רוב, כל הדברים האלה, נדבר על זה. באמת, אנחנו בהלכה מחמירים יותר מהרפואה. אנחנו, יש לנו בהלכה שכשילד חולה אנחנו מחרקים שבעה מעת לעת. זאת אומרת, יכול להיות שהרפואה תאמר, אתה יכול למול היום. ואנחנו אומר, טוב, אתם השארתם לנו היום, אז נחכה עכשיו שבעה מעת לעת.
אין אתם בספרדים לאשכנזים?
כמעט שלא. ההבדל העיקרי בין הספרדים לאשכנזים זה כשברית תחויה נופלת בחמישי או שישי, האשכנזים יעשו אותה והספרדים נוהגים שלא לעשות אותה. יש מחלוקת הפוסקים בברית תחויה, האם עושים אותה יומיים לפני השבת, או שברגע שזה תחויה, אז אתה אומר שהילד לא יהיה בצער בשבת, תתחץ על יום ראשון. ספרדים נוהגים כמו הפוסקים שהם מחכים ליום ראשון, אשכנזים לא. זה גם, זה לא חלוקה חדה בין הפוסקים. יש פוסקים אשכנזים שאומרים לחכות עד יום ראשון, אבל מנהג האשכנזים הוא כהפוסקים שאומרים לא לחכות, ומנהג הספרדים, הרבה מהספרדים, לא כולם, אבל מנהג חלק משמעותי מהספרדים זה לחכות עד יום ראשון.
עכשיו, אם זה מעט לעת ויש את החמש דקות עד השקיע, בוא נגיד ככה, יש כאלה עדיף, אולי אפילו קודם, לא תמיד יכולו לתת בדיוק בזמן, ויש חמש דקות, אם לא יכולת אולי יום אחרי זה.
לא, ברית בזמנה, כן, יש לך מצווה בזמנה, זה טעות שאנשים עושים. ברית בזמנה זה מצווה מאוד חמורה, וגם ברית תחויה, יש עניין לעשות אותה בזמנה. העלית את הנושא, אני אספר לך סיפור. אחד מהבנים שלנו נולד, היו בעיות בהיריון, ואז כשהוא נולד הוא היה באינקובטור, והיה בבית חולים איזה חודש וחצי עם קשיי נשימה, ובסוף אחרי טרטורים רבים הוא יוצא מהבית חולים, ויש לו כחול, חשבו שהנשימה שלו בסדר, הוא בבית. אז קודם כל כשיוצאנו אותו מהבית חולים, אז אחרי הפגיעה אמר לי, עוד שבעה ימים אתה יכול למול אותי. אז אמרתי לו, רגע. הוא ראוי למילה היום, הוא ראוי למילה עוד שבעה ימים. אז הוא אמר לי, אני חושב שהוא ראוי למילה היום, אבל אני לא רוצה שתמול אותו היום, כי אני רוצה לראות שהוא יציל, שהוא שבעה ימים בבית יציל. אחרי שהוא שבעה ימים בבית יציל, תמול אותו. אז אמרתי לו, אז אתה מוכן למול אותו, מבחינתך הוא יציב עוד שבעה ימים. אז הוא אומר לי, לא, עוד שבעה ימים זה יוכיח שלמפריע הוא היה ראוי היום. אני רוצה שתמול אותו עוד שבעה ימים. אז אמרתי לו, לא. זאת אומרת שהוא יציב עוד שבעה ימים. אז אני מעל אותו שבעה ימים, מאיפה עוד שבעה ימים? אני לא הסכמתי איתו, אז הוא התווכח איתי הלכתית. הוא באמת, הוא פרופסור, אבל הוא גם בן תורה רציני.
עכשיו, זה שבעה ימים מהרגע שאמרו שאפשר לעבור אותו?
נכון. אז אני טענתי, אם אתה לא מאשר לי מילה עד עוד שבוע, אז מבחינתי זה שבוע אחרי זה.
הרב לא עשיתי את זה ככה היום.
אז אני התקשרתי לו
בנאמצע. אנחנו מתגיעים שנגיד אותי לא גוף בעייתי, ואז מתאבתי לעמוד אותו לא, ואז עכשיו הולכתי לעמוד אותו בזמן.
תלוי מה, צריך לשאול רב, למה אני אומר לכם את זה?
למה זה שונה, אני מה
נדע? ידידי היקר, בגלל זה אני מיידע אתכם. כי המועל לא תמיד, כל אדם שיודע להיות קצב, המועל הוא תמיד חכם. אתם צריכים לדעת שזו סוגיה הלכתית. זו שאלה בהלכה וזו שאלה אם הברית בכלל כשרה, זה לא רק עניין רפואי. יש איזו שאלה אם הברית בכלל כשרה כשאתה עושה ברית כשהילד בכלל לא היה ראוי. חזל קבעו לנו, אם לילד היה מחלה, משהו שנחשב הלכתית רציני. זה יכול להיות דלקטינה, זה יכול להיות חום, זה יכול להיות קשיי נשימה, זה יכול להיות אינקובטור. זה תלוי, יש שיטות בפוסקים. אז זה לא שאלה למוהל, במחלה מחפות המוהל. היה ברית, אז קודם כל לגבי הבן שלי, עוד רגע אני אספר לך סיפור, תזכיר לי עוד רגע על צהרת. לגבי הבן שלי, אז התקשרתי לרב נרצה, הוא הסכים איתי. שאנחנו לא אומרים כמו הפרופסור הזה, עוד שבעה ימים, יגע לי מת אל המפרע, תמול אותו עכשיו. לא, אם מבחינתך הוא לא מספיק יציב עד שהוא הוכיח את עצמו שבעה ימים מחוץ לבית חולים, אז מאותו רגע אני סופר שבעה ימים, הוא לא החלים עד השבעה ימים, זה לא יגע לי מת אל המפרע. טוב, אז יוצאנו מבית חולים, תוך יומיים היינו חזרה בבית חולים, לילד היו קשיי נשימה. חזרה בבית חולים, הלוך ושוב, הלוך ושוב, יצאנו מבית חולים, הכל נראה תקין, בסדר. עובר יומיים, אנחנו רואים שכחול לא סביב השפתיים. כחול סביב השפתיים, זה משהו לא נושם טוב, בודקים את הסיטואציות. יש מספיק חמצן בדם, זה רושם שהוא נושם טוב, הולכים לרופא, עושים את כל הבדיקות, מביא מכשירים הביתה, שהוא מחובר למכשירים, כל לילה אנחנו בודקים, נושם כמו שצריך, בסדר. כעבור שלושה שבועות, אני חוזר לרופא, אני אומר לו, תראה, הכחול נשאר סביב השפתיים, אבל ילד נושם בסדר, הכל נראה בסדר. זה, מה? לא, לא אמרתי כלום. אני בא לרופא, הרופא אומר, תראה, לא יודע מה לומר לך, כנראה שיש איזה וריד שיוצא פה, כנראה שאין שום בעיה. אם הכל תקין, שלושה שבועות הכל תקין, הכל תקין. אני אומר לו, אז אתה אומר לי בעצם, עגליים נטע למפרע, שלפני שלוש שבועות הכל היה תקין. הפעם אני אומר את העגליים נטע למפרע. אז הוא אומר לי, כן, אנחנו לא יכולנו למול אז, כי אני צריך לדאוג, למה אתה יכול לסביב השפתיים? אמרת לו, זה אחת אחר צורה, אני חושב שאתה אומר לי, הייתי צריך למול אותו לפני שבועיים, רק שלא ידענו, אז אני חייב למול אותו היום. אני עומד בכלל בשכונה אחרת, אני בבגדי חול, עם אשתי, ילדים בגנים, זה יום חורף, זה אחת אחר הצהריים, אין לי אולם, אין לי אוכל, אין לי משפחה, אבל לדעתי אני צריך למול את הילד היום, כי מה אני מחכה? נכון, זה ברית חויה.
יש בעיות אחרות שלי.
לא, בדקנו. הרפואה אישרה חודש קודם. הרופא אמר, אני רוצה לחכות לראות למה הוא כחול. עכשיו הרופא אומר, אין לך מה לחשוש, תמול אותו, הכל בסדר. זאת אומרת, הגענו למצב שכבר כולם מסכימים הכל בסדר, ומתברר שהכל היה בסדר בני שלושה שבועות, רק שלא ידענו. עכשיו אני טוען את העגליים מיטל מפרע. אותו אדם שהתווכח עם הפרופסור ואיחר את הברית של הילד, ותוך כדי היינו צריכים לאחר הלאה, ניתנתי עגליים מיטל מפרע. התקשרתי למועל ותיק, שאלתי אותו מה הוא אומר. הוא אומר, אני אומר, אל תשגע את כל העולם. חכה עוד יום, תעשה ברית כמו בן אדם. אמרתי, מה ההתר? הוא אומר, אל תהיה מחנן. אמרתי, מה ההתר? הוא אומר, מה אתה רוצה? חכה עוד יום, זה כבר נתחת פה, חכה עוד יום. אמרתי, אני לא רואה את ההתר. התקשרתי לרב נמצא, הוציא אותו משיוך, הוא היה אמור להיות סנדק של הילד הזה. הוא אמר לי, אל תחכה שאני אהיה סנדק, אתה צודק, תמול אותו היום, גם אם אין את כל המשפחה והכל, לך יש מצווה היום, אתה צודק, תעשה היום. כך עשיתי, לא היה לי אף קרוב משפחה בברית של הילד הזה. זאת אומרת, חמים וחמותי, וחלק מהגיסים שלי, רצתי משם, אספתי את הילדים מהגנים, עד כדי כך זה היה בבעלה, שלא הספקנו להסכים איזה שם קוראים לו. אני עומד שם, הם אומרים לי, ויקרא שמו בישראל, אני אומר, רגע, אשתי, מה סגרנו? ומה היא זה? בסדר, היא עד היום טוענת שאני לא הבנתי אותה, נכון? אבל בסדר.
איך קראו לו?
קראנו לו שלמה אברהם, אבל הוויכוח הוא האם אמרנו אברהם שלמה, אם אמרנו רק שלמה, האם אמרנו שלמה אברהם. לא יודע, למה היא זה שלמה אברהם עד היום? לא, זה היה בינוני, זה עם זה. סיפור שני. בפעם הראשונה, כי אני הסברתי לך את הסברה, כי אתה אל תאמר לי גליים יותר מפרע, אם מבחינתך הוא לא מספיק יציב, עד שבעה ימים שוכח את עצמו, אז באותו רגע הוא נסיעה מספיק יציב. במקרה השני, זה לא היה אותו מקרה. זה היה מצב שלא ידענו למה כחול או סביב השפתיים. לא ידענו. אחרי שלושה שבועות שוכח שאין לו שום בעיות מנשימה, דרך אגב, אחר כך התברר לי, שאחי היה לו אותו מצב, אחר כך דיברתי עם אחי ועם דודה שלי, מתפרע שכנראה במשפחה שלי, זה תופעה של תינוקות שיש להם איזה וריד שבולט מתחת האף, שהם תינוקות, וזה נראה כחול סביב השפתיים. התברר לי שאחי גם היה בבית חולים עם הילד שלו על זה, ובן דוד שלי גם היה עם הילד, ואחר כך שעשינו סקר משפחתי, התברר שבאמת, זה רק איזה וריד שבולט אצלנו כשהילדים הם תינוקות מתחת לאף, ואז השפתיים הם כחולות. בסדר, זה התברר לי אבל שנה אחר כך. זה לא... מה? אבל רק נקודת סיום. אם הייתי שומע למוהל הוותיק הזה, כעבור אותו יום, אנחנו מלנו אותו, הכל יופי. אתם תראו, בהסבר של הברית, אתם תראו למה ההחלמה יכולה להיות מאוד מהירה, בצורה מסוימת של ברית, שאני מנסה לעשות את זה. תוך יומיים הילד היה בבית חולים עם וירוס שהוא תפס, קוראים לזה RSV, וירוס שהיה כל כך מסוכן לתינוקות, ששמו אותנו בבידוד, במחלקה מיוחדת בבית חולים. הילד היה בשמירה שבוע שלם. אם הייתי מחכה, יכול להיות שעד שהילד היה בגיל שנה, שנה וחצי, לא היה נימון. כאילו, אני עשיתי את זה באותו יום, חשבתי שאני עושה לקדוש ברוך הוא טובה, עשיתי לעצמי טובה. אחרת הילד היה צריך לעבור את הסבל הזה, מי יודע באיזה גיל. אז זה סתם נקודה סיום. אחר כך, זה הלכה, אני עשיתי את זה כי ככה חשבתי הלכה, אני אמצע הסכים, כאילו, בסדר, זה מה שעשיתי. סיפור שני, בנוגע ל... אני רק מתייחס לשאלה שלך, מה המועלים אומרים. היה, תלמיד שלי ממכון מאיר, מתקשר אליי, אומר לי, האל שלי נולד, יש לו צוות, המועל אומר למול אותו. יש לו צוות קבועה, למעלה מ-12 יש מספרים בצוות, אבל המועל אומר, זה בשלבי ירידה, תמול. אמרת לו, מה אתה שואל אותי? יש לך רב שאתה שואל אותו את כל ההלכות שלך, אתה לא גר פה בשונה, אתה לא שואל אותי כלום, אני לא המועל ולא הרב שלך. אל תשאל אותי, אני לא... יש לך רב? אתה שואל אותו את כל שאלות, תשאל אותי. אז הוא מתקשר לרב, הרב שאמור להיות הסנדיק, והרב אומר לו, לא, אל תמול, במספר כזה לא מלאים ילד. המועל אומר לו, אני אמול, אני אומר לך, אין בעיה, תמול את הילד. הרב אומר לו, אתה רוצה, אתה יכול להקשיב למועל, יש שיטות בזה. אני לא אגיע לברית, אבל אתה יכול למול. הרב, למה אתה לא תגיע לברית? כי רבותיי סוברים שזה סכנה למול ילד במספר כזה, אני יודע שיש שיטות אחרות, אני מבחינתי זה סכנה למול אותו במצב הזה, אתה יכול ללכת עם המוהל, אני אומר לך את דעתי, אני לא אהיה סנדק בברית שאני סבור שזה סכנה לילד, אני מאחל לך מזל טוב, אתה מוזמן למול אותו כפי דעת המוהל, אני לא אהיה בברית. מתקשר אליי ושאל אותי מה לעשות. אז ככה אני יודע את הסיפור. אמרתי לו, הרב אומר לך, מה אכפת לך מה הוא מוהל? במחילה, הוא האומן, הוא לא הרב. הרב אמר לך, זה הרב שלה, זה מה שאתה עושה.
אבל השאלה אחרי זה היא לאותו מוהל, מותר בכלל אחרי זה לברך? כי זה לא ברכה למטלה.
המוהל סובר שכן, יש מחלוקת בין המוהלים.
אז אם המוהל אחרי זה אמרו לו דו יום אחר, יכול לצאו אחר
לא, 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 ברית מאוחרת היא תמיד קשירה. עד שלך תחילה, אתה לא מאחר את הברית. ביום הברית, אם הם היו מלאים אותו, אני לא יודע אם הילד היה חי. הצוות שלו זיקה לאיזה 18-20. חיכינו עם הילד הזה לברית איזה חודש וחצי. יצא שכרי בהפסדי, כי הרב לא יכל להגיע לברית במילא, ואני הייתי הסנדק של הילד. אבל בסדר, למה יש? אני הלכתי לברית. אני רק אומר שזה שמועל לא שואל אותך ולא מתייחס לדברים האלה, לצערי הרב, זה לא אומר כלום. מועל הוא לא משלמים לו להיות לנכחה, משלמים לו להיות אומן כמו שצריך. אז אומן הוא אומן, האם הוא שולט בהלכות האלה או לא? יש מועלים שכן, יש שלא. זה אחריות שלכם כהורים לדעת, זה סוגיה שאתם צריכים לדעת. האם הילד יהיה במצוקה בזמן הלידה? האם היה איזושהי בעיה? כי זה רלוונטי לכם שבעה מעת לעת. אתם צריכים לדעת אם הילד בריא. אתם צריכים לדעת אם יש בעיה של דימום במשפחה, יש בעיה של צוות במשפחה, האם הכבד מתפקד כמו שצריך, האם יש בעיה של דם שהוא לא מספיק עבה ולא קריש. זה לא, זה דברים שאתם צריכים לדעת, אל תמנוע למועד, זה אחריות שלכם. עכשיו, אנחנו דיברנו על זה שמחכים עד היום השמיני ואז בכל זמן אפשר למול, מחכים למלים בבוקר, דיברנו על זה שכשילד חולה אז מחכים שבעה מעת לעת, שזה חולי שבכל גופו, ודיברנו שחולי שבכל גופו, זה יכול להיות גם דברים שאנחנו לא היינו חושבים שהם חולי, אלא ההלכה מחשיבה אותם כמו חולי. בסוגיה של צהבת רבו הדעות, באנגליה בקושי אי פעם מלים ילד בגיל 8 ימים, כמו יש להם מסורת מאוד להחמיר בצהבת, לא יודע אולי בגלל שהם לומדו כל כך לבנים שם באנגליה, אז הצהבת יותר בולטת אצל הילדים. יש מספרים לצהבת, יש מחלוקת בין השיטות באיזה מספר כבר אי אפשר למול את הילד. יש מועלים שיודעים לזהות על פי הראייה בעין, הם יודעים לומר מספרים בצהבת, ויש מכשירים שבודקים את זה. אז זה גם כן תלוי מצהבת בעלייה, בירידה יש בזה שיטות, כל אחד ילך לפי רבו. מתי שאפשר הולכים עם הרופא, רק שהרופאים לפעמים מזלזלים בצהב. הרופאים לפעמים לא נותנים זה שום חשיבות, אז צריך להתייעץ עם רופא. לקבל את המספר מהרופא ולהתייעץ עם רופא.
אם רופא שהוא מוסמך, הוא אומר לי שזה בסדר, אבל יש שום בעיה.
אין בעיה, אז
אני אומר לך. אני צריך להגדיל ראש לי?
כן, כי ההלכה אומרת שתינוק שנולד, מראה ורמבה, בשולחן ערוך, שתינוק שנולד והצבע שלו לא תקין, אי אפשר למול אותו, זה סכנה לתינוק. עכשיו, היום הרפואה יודעת שיש שני סוגי צהבת, אבל אין לנו זמן לגלוש לנושא הזה. מאחר ורוב הצהבת זה הסוג צהבת שהוא לא מסוכן לברית, אז הרפואה לא מתייחסת לצהבת בכלל. מבחינת הרפואה יכול להיות מספר 15 תמול אותו. אנחנו אומרים לא ככה, יש סוגי צהבת שהם סכנת נפשות, ואנחנו חוששים לסוגי צהבת האלה. זה נכון שעל פי רוב זה לא הסוג צהבת הזה, יש שני סוגי צהבת, זה נכון שעל פי רוב זה לא זה, ועל פי רוב זה לא בעיה, אבל אנחנו מחכים שהילד יהיה
תקין. מה אני יכול לעשות? כי הרופא אומר לי בסדר, מה אני אעשה?
תקבל איזה מספר צהבת זה, ואז תלך לרב עם המספר.
הרבנים יודעים?
כן, יש רבנים שיודעים. יש. אם לא, הם אומרים לדעת לאיזה מועד להכנות אותך. חזרה לעניינים. עכשיו, מה זה ברית מילה? אז התורה אומרת לנו שבברית אנחנו חותכים את העורלה. מה זה עורלה? עכשיו אנחנו נתחיל עם ציור מה זה תינוק שהוא נולד, מה זה, איך העבר נראה. נתחיל עם עבר מהול, נעבור לעבר הערל, ואז נסתכל על עבר הערל של מבוגר, ואז מתוך זה נתחיל להבין מה זה ברית מילה, ואז נעבור לכלים. שלב ראשון, אנחנו יודעים זה עבר שהוא מהול, בסדר? זה אמור להיות אדום. מפה ומעלה זה האתרה, החלק האדום, מפה ומטה זה העבר. לפי, יש מחלוקת רמב"ם רש"י, האם האתרה זה החוט הסובב, הבליטה הקטנה שיש פה, אני עשיתי אותה קצת יותר גדולה, יש בליטה קטנה אדומה, זה החוט הסובב, וזה שיטת רש"י שזה האתרה. אנחנו כנראה הולכים עם שיטת הרמב"ם מעיקר הדין, שהאתרה זה כל החלק האדום העליון. אתם כולכם מבינים את הציור? כן? פעם היה לי שלוש שם שציירתי, ובנם לא הבין מה אני מצייר. כל הכיפה האדומה, לפי הרמב״ם, מהחוט הסובב ומעלה, זה הכל האתרה, ואנחנו בפשטות הולכים מעיקר הדין כמו הרמב״ם.
מה זה
נפקמינה? נפקמינה בציצינה מעקבין, נדבר על זה בהמשך. אוקיי? אז זה שלב א'. זה ילד מהול, שאתה רואה את האדום, והשאר הוא לבן, יש לך לבן עד האדום. בסדר? עכשיו, איך תינוק נולד? כשתינוק נולד, יש לו אור שבא מהבטן עד ללמעלה, מכסה את החלק האדום, ויש נקב באור הזה. וכשאתה מסתכל על תינוק שהוא נולד, אתה לא רואה שום דבר אדום. אתה רואה הכל לבן. אתה רואה עבר לבן, כי יש אור שבא מהבטן, ומכסה עד ללמעלה, ויש נקב יש נקב באור הזה. שלב א', כן? עכשיו, בהבנה פשוטה, אם אתה מסתכל על האור החיצוני הזה, בחלק שהוא מכסה את ההתרה, בחלק שהוא מכסה את האדום, מפה ומעלה, זה נקרא אורלה. זאת אומרת, האור הזה כלפי מטה, ליד הבטן, הוא לא אורלה. האור הזה מההתרה ומעלה, הוא כן אורלה. אז... כן, בשני הצדדים. מכל סביבו.
אז האור הפנימי הלבן בחיים לא נראה?
רגע, שלב. איזה... רגע, נגיע לזה, שאלה טובה. שלב, נגיע לזה. עכשיו, אם הייתי רוצה לעשות ברית בצורה פרימיטיבית, אני יכול להכניס מספריים לתוך הנקב הזה, לעשות חתך, לעשות שסע, ואז אני רואה עד איפה התרה מגיעה, לחתוף מסביב, כמו שאני מקלף תפוז, ועשיתי ברית מילה. אני אומר לכם את זה, כי משמע מהגמרא שככה עשו. אז אני רוצה שתבינו, כשאתם לומדים את הסוגיות, כשתלמדו את הסוגיות, שתבינו על מה אתם מדברים. עכשיו, זה שלב א'. עכשיו בואו נעבור לשלב ב'. גוי הרל, שהוא בקישוי, עכשיו איך שהגוי גדל, אז הנקב פה למעלה, בעולה הנקב גדל, ובעצם גוי הרל, כשהוא בקישוי, אז יש מצב שהוא נראה ככה. יש לו את העבר, והאור הזה, העולה, מתמשך אחורנית, ויש מצב שגוי הרל, כשהוא בקישוי, העבר שלו בולט, ובעצם האור החיצוני נהפך להיות כמו קנה. ויש גויים, כל בן אדם בנוי אחרת, שהתרה בולטת לגמרי, שהעולה נופלת לחלוטין, יכול להיות בן אדם שנראה מעול והוא לא מעול בכלל. שפשוט מה שקרה זה הנקב הזה התרחב כל כך, שתמיד האור מקופל כלפי מטה. זאת אומרת, אתה תסתכל עליו, אתה תראה אותו כמו מעול, אבל בעצם זה האור הזה שהוא פה למטה. ואז אתה, כשאתה רוצה לבדוק, אחד מהדברים שאני עושה כל הזמן, זה אני בודק אם הברית הוא קשר, אתה תופס תור, ממשך כלפי מעלה, אתה בודק האם האור מכסה. איך אתה בודק אם הברית הקשרה או לא? כשהבן אדם בקישוי, כל אדם יכול לראות על עצמו, כשהבן אדם בקישוי, האם האור הזה יכול להימשך כלפי מעלה על ההתרה? אם כן, הברית לא קשרה, או ספק קשרה. הבן אדם, אתה לא יודע, כשאתה מסתכל על עצמו, הוא רואה את זה, הוא לא יודע אם האור שהוא רואה הוא זה או זה. הוא לא יודע, הוא רואה אור, הוא לא יודע מה הוא רואה. אז אם האור שמתחת להתרה, כשהבן אדם בקישוי, אפשר למשוך אותו מעלה על ההתרה...
מעל לחסות את כולה? או...
לא, ברגע שזה מתחיל לחסות בקישוי. ברגע שזה מכסה בקישוי, שבן אדם קשה, שהעבר קשה. אם כשהעבר קשה, האור יכול לעלות מעלה על ההתרה...
אני לא יבין, זה בסדר.
מה, מאיפה אני יודע?
חזרה לעניינים. אוקיי, אז מה אנחנו בעצם עושים כשאנחנו עושים ברית מילה? אנחנו נתחיל קודם כל עם ברית מילה של התימנים, כי ככה עושים עד היום חלק גדול מהתימנים, וככה עשו לפני 300 שנה, 400 שנה כל בית ישראל. מה אנחנו עושים? אנחנו מה? נסביר עוד מעט איך השתנה ולמה השתנה. עכשיו, אני רוצה רק שתשימו לב למשהו. אם אתה לוקח את האור שלך פה, האור של על היד, תנסה למתוח אותו, בקושי נמתח, נכון? אבל תסתכל על עבר של בן אדם, האור שהוא על העבר הוא אור שנמתח מאוד. הרי העבר כשהוא קטן הוא קטן, כשהעבר הוא גדול הוא פתאום נמתח, האור יכול להימשך כמו שאור אחר בגוף לא יכול. עד פה אנחנו יחד?
עכשיו,
מה?
מאוד עבה.
לא רק עבה, הוא נמשך, הוא גמיש. אתה יכול לקחת, כשאתה לוקח את העולה של תינוק, אתה יכול לתפוס את האור הזה, ולמשוך אותו עד למעלה. למה אתם צוחקים? אני רציני, ככה עושים ברית. לא, איך אנחנו עושים ברית? כשאנחנו באים למול ילד בצורה העתיקה, אנחנו בעצם באים ורואים את הבליטה של האתרה באורלה. זאת אומרת, נכון שיש לי אור חיצוני פה, אבל אני רואה את הבליטה של האתרה באור החיצוני. אז מה שאני עושה, זה אני שם את היד שלי פה ככה, ולוחץ, ואז זה בורח כלפי מטה, ונוצר מצב שהילד הוא ככה. לא, זה לא כואב לו. אני מושך את האור מעלה, האתרה היא למטה.
זה לפני החיתוך?
לפני החיתוך. עכשיו שעשו את זה לכל ילד, מה? אני כשאני מלמד תלמידים, ואני הולך לבדוק ילד לפני הברית, אני עושה את זה כל הזמן, אני אומר לו, תעשה תפיסה. הילד תופס אותו פה, להתאמן, הילד לא בוכה, ההורים היו הורגים אותי עם הילד לעבור. מה, הילד לא בוכה, זה לא מפריע לו. העבר הרי גמיש. זה לא כואב לו. עוד רגע, אז אני אסביר. אז מה שאני בעצם רוצה לעשות, אני רוצה לחתוך את האור הזה. אז אני שם את האצבעות שלי פה, תופס ככה, זה בורח כלפי מטה, נשאר לי בין האצבעות החלק הזה, ואז אני חותך.
באיזה שעה?
וגמרנו, חתכתי, עשיתי ברית מילה. אז הסברתי, אני יודע שאני צריך לחתוך את החלק מהאתרה ומעלה. אני שם את האצבעות שלי פה, אני יודע שיש לי את החלק שהוא מהאתרה ומעלה, נכון? אני תפסתי את זה בין האצבעות שלי. מה פספסתי קצת? אני יודע בין האצבעות שלי שיש. לא, כי אתה לא חותך על האצבע שלך, תמיד יש לך את הסנטים הזה. אז מה עושים התימנים? איך עושים ברית? איך עשו ברית פעם? עושים תפיסה. אז אתה תופס את העולה, בודקים עם האצבע שהאתרה למטה, שאתה לא חותך את האתרה בטוב, ואז חותכים. לא, זה לא צחוק. היו ביטות, כן. היו ביטות, מה, מעשים בכל יום. היו. שהיו חותכים לילד, היו חותכים לעוד ראש האתרה. תלוי. תלוי כמה חתכו לו.
הרב, איך זה מועד? זה בית חולים.
בית חולים, אחי,
יש בזה דתינות.
לא למה לצחת?
לא יודע.
אה,
זה
מצב
ביתי הפיך?
פורמאס.
היום יודעים לחבר את זה. היום מחברים את זה, ועל פי רוב זה מצליח. אני גם הייתי והיה ברית במרכז פעם שזה קרה. לא ברור איך זה קרה, אני אסביר לכם למה.
אז רק את השעמואל, היום אין את זה.
שלב, שלב. אז זה... ככה היו עושים בצורה ותיקה. בדור של החתם סופר.
אז רבי, מה אתם עושים?
תקשיבו, רגע, רבותיי, תקשיבו.
אז בעצם מה שאנחנו עושים, אנחנו מרחיבים את הנקב, זה מה שאנחנו עושים.
גם את זה.
לא, שורה תחתונה, אנחנו מרחיבים את הנקב.
לא, אתה מגלה.
אתה מוריד את האור הזה. מה קרה? זה אומר את הקטע הגדול של האור, אתה מוריד כזאת עמודו.
אה, אבל זה רואים, זה גם זכור כל כך התרחב, שזה נראה כאילו הם מעולים.
נכון, נכון. אם יהיה לנו זמן, יש תשובה של הדברי חיים מצ'אנס, שהיא בכיוון שלך על פי הרמב״ם. אבל זה לא פשט ואף אחד לא מסכים איתך. בואו נעזור את זה בינתיים. יש דברי חיים מצ'אנס שאומר, שאם עשית חתך קטן ונפתח וירד וזהו, זה קשר. אבל אף אחד לא הולך כמוך. הוא אומר, התגלה אתרה, מה אתה רוצה, התגלה אתרה? אבל זה לא, אנחנו לא, אנחנו מבינים צריך לפתור עד שהתגלה אתרה. עכשיו, אני שרתי את השעון שלי שם, אני חושב. מה השעה? חמש, או יש לנו זמן, בסדר. אוקיי, בדור של החתם סופר, עוד רגע אתה תבין למה זה פחות מסובך. המציאו דבר שנקרא מגן. לפני 200 שנה, 250 שנה, בסדר? המציאו דבר שנקרא מגן. מה מגן? העיקרון של המגן זה שכשאתה תופס את העולה, והעולה פה למעלה, אתה מכניס מגן כך שאין מציאות שהאתרה תעלה למעלה, אתה לא יכול לחתוך, אתה לא צריך להרגיש עם האצבע ולפחד שפתאום לילד היה כישוי, אתה לא צריך לעשות שום דבר.
כישוי לילד?
כן. לא יודע?
זה לא מתחיל.
זה מתחיל ברגע שהוא נולד.
ברגע שהוא נולד הוא יכול להתקשות, הוא לא יכול להזריע, אבל הוא יכול להתקשות.
אתה רק לא יכול להיכנס
לא. עוד רגע נסביר מתי כן. עוד רגע נסביר מתי כן. העיקרון...
אם יש שלא בלימד, זה פשוט להיכנס לתוך המגן.
נכון. אז העיקרון של אתה עושה תפיסה, מכניס את המגן, ואז יש שם מצב שהאתרה מלמטה, והעורלה פה בלמעלה, ואתה חותך על המגן. יש סדק. עכשיו, הסדק הזה הוא מאוד גדול. הסדק הזה הוא כמעט מספיק גדול לעורלה של גדול. יש נועלים, ידידי היקר, תסתכל. האור שלי נכנס פנימה, נכון?
אפשר לראות?
אז אם האור שלי נכנס לתוך הסדר של המגן, אז מה עם תינוק?
אני,
שתדע, אני משתמש בהכי הווה ששייך כדי לצייר את הילד מה שפחות. יש חצי מהסדק הזה. יש מעלים שאוהבים, יש איזה דיון גדול בהלכה, אם מותר. כי היתרון של סדק יותר צר, זה שבעצם אתה עוצר את הדם. ואז אחרי שהחיתוך, יש הרבה פחות דימום, כי אתה עצרת את הדימום בעצם לפני שחתכת. אלא מה? שאלף, אני לא אוהב לצייר את הילד שנייה יותר מה שצריך. אז עדיף לי לחבוש יותר טוב ולעשות דברים אחרים, לא להתחיל לצייר אותו, אני סמגן, מברך, זה דבר אחד. דבר שני, הרבנות פרסמה מכתב של הרב עובדיה, של הרב אוזנר, של הרב אלישיב, של כל גדולי עולם נגד המגן הצר, כי הם טוענים...
זה
הווה. עוד רגע. כי הם טוענים שאם אתה משתמש במגן צר, אתה עוצר את הדימום, ואז יכול להיות שאתה בשלבי הריגת הבשר עוד לפני שמלת. כי אתה עוצר את הדימום. הרי אם אתה לא תסיר את המגן, אם לא תחתוך, תעשה נמק. אז אתה כבר מתחיל להרוג את הבשר עוד לפני החיתוך. אז בגלל זה הרבנות נגד והרבה רבנים נגד. אבל למוען זה מאוד כדאי להשתמש במגן צר, כי זה חוסך להמון עבודה. אתם לא תדעו מה המועל שלכם משתמש, כי אתם לא יודעים כלום. אתם יודעים מה אני משתמש, לא, אבל אתם... כשאתה בא לברית, יש לך מושג מה המועל עושה? אתה לא יודע. אתה הולך לטכני לתקן לך את הרכב, יש לך מושג? אתה לא יודע. אותו דבר ברית. אתם עכשיו תבינו יותר.
איך רואים? אבל אתה רואה שזה
הבדל גדול? אתם לא תזהו את ההבדל. למרות שתראו את זה עכשיו, וזה מגן רחב, עם חור רחב, ותראו, תנסו להכניס את האור שלכם, אתם תראו שהאור של מבוגר נכנס לפה. אז כל שכן שאור של תינוק זה לא לוחץ עליו.
אבל החשש הוא להגיע מגן.
אבל
זה תינוק,
הרב,
דיבור,
שתעברו
לחשש
את
האור.
מה?
מה זה סימן שזה ככה כאילו?
סתם שזה יהיה, תראה, חוץ מזה אתה רוצה שזה יהיה, שיהיה לך קל להכניס, אז כאילו זה...
אז זה לא יכול לברוח את זה...
אחי, יש לך ידיים, אתה צריך לתפוס...
אתה תופס ביד, אתה לא בונה...
אתה
תופס,
אתה תופס, אתה תופס, אתה תופס,
זה יותר מצוי, זה יותר מצוי בדרום אמריקה ובדרום אפריקה ובאפריקה, שהבריתות הן לא טובות. אני מקבל כל הזמן מאפריקה ומדרום אמריקה בריתות שעשו פשלות, שעשו עבודה לא טובה. אפשר, קודם כל הסברתי לכם איך בן אדם יכול לבדוק את עצמו. שנית, הרבה פעמים כשהברית לא קשרה, עוד מעט נתחיל להסביר מה קורה בברית לא תקינה. עוד לא הגענו.
לא לבדוק.
אה, המטרה
של תינוק היא לא בודק.
חבר'ה, בוא נעשה את זה. המטרה של תינוק.
המטרה
של תינוק היא מאוד קטנה.
כן.
אז אולי אני לא משנה משהו שזה ייכנס למגן הרבה.
אתה צודק.
אז מה עושים?
אז אני עושה עוד דבר של בטיחות, בגלל שהיה ברית במרכז הרב. שהמועל עשה תפיסה, שם מגן בכוח, ולא שם לב שהוא תפס את האתרה בתוך המגן. אז חתך את האתרה. אני לא ברור לי איך זה קרה, אבל כשאני, מה זה מעכב? הוא הרס לילה...
הילד אמר, הילד... הוא בטוח
מועל. הילד הלך לבית חולים, תפרו לו את זה חזרה, וברוך שם הוא היה תקין. אבא שלו הוא חבר שלי, כאילו ברוך שם, אנחנו התפללנו עליו חודש ימים. ואחרי חודש ראו שהוא תקין. עכשיו, אז אני עושה שני דברים כתיחות נגד זה. דבר אחד, כשאני שם את המגן, אני שם את זה לאט, ואני משחק איתו ככה. זאת אומרת, אני רואה איך שאני מוריד את האתרה כלפי מטה. דבר שני, יש לי את היד פה, המגן פה, ואני שם את היד האחרת מלמטה ובודק. אני עושה עוד
בדיקת בטיחות, תוך כדי ברכה. אבל כל זה זה, זה, זה חששות יתר, רק כי אני חוויתי, ראיתי את ה... כאילו...
למה שלא יעשו את
זה? זה מה שאני אומר, אני אומר, זה לוקח עוד שנייה.
זה לא קורה.
מה?
איך זה?
בוא
בסיכויים, בוא במוחד של המקרים זה לא קורה.
9,999 מתוך 1,000 זה לא. נכון.
איך זה מבריא כאילו? איזה פצע שחזה
תורות איך זה?
מבריא.
מה מבריא?
הפצע הזה שעושה, נושא...
עוד רגע נגיע, עוד לא הגענו לשלבי הבראה. שלב שלב.
רגע, רגע.
אבל אני...
אבל
לגוי, אין מטרה?
יש.
לא רואים את
ההבראה. יש, יש.
אבל יש פה בפנים.
לא.
שהוא בקישוי.
שמסתכלים על הדבר של גוי עם של תינוק.
היית בצהל?
לא, אין, אין.
לא צהל.
אחי, אין. לא רואים.
חזרה לענייננו.
הרב, שאלה.
כן.
שעכשיו שאתה רואה איבר, אז החלקים של הרולה של למטה הם קיימים? לא נוגעים?
נגיע לזה. אני לא, לא נותנים לי פה להתקדם. אני לא יכול...
זה תימנים, הרב, אתה אמר על זה. רגע, לא, אבל התימנים זה רק מה שאמרת, זהו.
יש תימנים שעושים ככה, אבל עוד לא, יש עוד שלבים לברית, אנחנו שלב שלב. עכשיו,
זה השלב הראשון, זה לא מועל מותרתם.
אני לא יכול להסביר. זה לא השלב הראשון, זה ההסבר הראשון. אני אתן לי להסביר, אז תבינו מה השלב הראשון. אני מסביר לפי היכולת הבנה שלכם, לא לפי סדר הברית. כאילו, אני, שלב שלב.
זה למפעמים.
בסדר?
לא, השאלה היא גם זה.
אני לא יודע.
אתה רוצה
להעבור? אם החזירו לי 30, החזירו לי 20 עודף, נכון? אז בסדר, אז לא, זה למכון מיון. חזרה לעניינים. החזירו לי 20 עודף.
לא,
לא. הבנתי. אז לא, אז זה לכם, נכון? אז זה לכם.
אתה חשוב לא, אז
לא.
לא, לא,
אני
לא חשוב. לא, לא, לא. לא, לא, לא. לא, לא, לא. לא, לא, לא. לא, לא,
לא. לא, לא, לא. לא, לא, לא. לא, לא, לא. לא, לא, לא.
חזרה לענייננו. מה מונע כשלגוי, כשבן אדם עוד לא נימול, תודה רבה. כשבן אדם לא נימול, אז מה מונע מלכלוך להיכנס לתוך הגוף שלו? אז הקדוש ברוך הוא ברא עוד שכבה של אור שמגיעה מתחתית האתרה, מגיעה מפה, ועולה פה כלפי מעלה, ומתחברת לעולה ככה. זאת אומרת, יש עוד אור שהולך ככה. ואז מה שקורה זה כשגוי מתקשה, אז נוצר מצב שהאור הזה מתקפל אחורה. יש גוי שיש אדם שבקישוי שלו, העולה נמשתכת עד לפה, ואז יש מצב כזה. הוא בקישוי, האור שלו נמתח עד פה, ההתרה שלו היא פה, ובין פה לפה יש עוד אור שמתחבר לעולה. זאת אומרת, האור הפנימי הזה מתקפל אחורה, איך שהוא נכנס לקישור. אז האור הפנימי הזה, ההנחיה לגוי, זה שכשהוא מתקלח, שיכניס אצבע פנימה לאחור הזה וינקה פה, כי כשהם לא מנקים, מה שקורה זה, כשהם מטילים מרגליים, נתפסים טיפות פה פנימה, וזה גורם להם לסרטן. עם השנים זה גורם דלקות, ועם השנים הדלקות נהפכות להיות סרטניות, וזה אחד מהסיבות שלגויים יש הרבה מאוד סרטן פה, ולנו אין. כי כל פעם שהם הולכים לשירותים, אז טיפה פה, טיפה שם, נתקעים פה, ואם הוא לא מנקה את זה כשהוא מתקלח, אז נוצר מצב, שעכשיו זה לא כואב לו, כי מבחינת טבעית, כשבן אדם גדל, זה, הנגב הזה מתרחב, והאתרה בולטת בנגב של העולה, ואמרנו שכשהוא בקישוי בכלל, הכל נמתח אחרוני. כן? יש גורם שזה נמתח ככה, יש גורם שזה נמתח ככה, אבל זה לא, למה זה? כשהבן אדם בקישוי, האור הזה מתקפל אחורנית, והעולה נמשכת כלפי מטה, אז זה מאוד טבעי לגוי, כאילו הוא יכול לקפל את זה פנימה ואחורה. הוא יכול למשוך את העולה אחורנית ולנקות את כל השטח. אתם איתי עד פה?
כן.
אוקיי. האור הזה, הוא נקרא אור הפריאה. אם אתם רוצים להרגיש איך הוא מרגיש, מה התחושה, תשימו לשון בשפה שלכם למטה ולמעלה,
ואתם תרגישו באמצע שיש כזה פס שמחובר לעשר. אתם מרגישים שזה דק? אתם מרגישים שאם מישהו יתלוש חזק את הספה הזה יכול להתלש? זה אותה רקמה בערך של אור הפריאה. עכשיו זה אור מאוד רגיש.
מישהו
מסע את שניהם? אני, מה זאת אומרת? אני מתעסק עם שניהם, אני יודע מה זה. חזרה לענייננו. עכשיו, אז זאת אומרת שכשאנחנו עושים ברית, אז מה קורה כשאנחנו מותחים את העולה? בעצם, יחד עם זה, נמתח אור הפריאה.
מה כוון אור הפריאה?
האור התחתון הזה.
מה זה אומר שכולם
עושים אותו?
באמצע לדבר ואני לא שומע אותו.
מה זאת אומרת אור הפריאה? צריך אותו?
חבר'ה, אם לא תתנו לו לדבר, אני לא אשמע אותו.
מה זאת אומרת אור הפריאה?
נסביר עוד רגע. בינתיים זה השם שלו. עוד רגע נסביר מה עושים איתו. אז אנחנו בינתיים הבנו שאחרי הברית אמרנו יש חתך כאן, ואז זאת אומרת שאחרי הברית, איך שזה נראה, איך שהבנו בינתיים, זה שיש לי את האתרה פה למעלה, ויש לי פה בשר מגולה, ופה יש לי את החיתוך באור, נכון? ככה זה נראה מיד אחרי הברית. חתכתי פה, ואז האור יורד חזרה כלפי מטה, ואז זה נראה ככה. כן? זה לא אורלה, זה מה שאמרנו, רק מפה למעלה זה נקרא אורלה, מפה למטה, זה אור. זה נראה אותו אור.
אורלה זה רק חלק שתפסה את האתרה.
אז אחרי הברית יש לי יציאה, אבל עכשיו אנחנו הבנו שאחרי הברית בעצם יש לי חיתוך פה באור הזה, ויש לי עוד שכבה של אור שבאה ככה. אלא מה? שכשחתכתי חלק ממנה נחתך. נכון? כשחתכתי באופן טבעי, מאחר והיא מחוברת פה למעלה, חלק נחתך. נותר לי אור כזה. עכשיו, האור הזה הוא אור אדום, והוא אור מאוד רגיש, הוא החלק שהכי כואב לתינוק, הוא החלק שמתנפח לתינוק. והאור הזה יש לנו מצווה, לפעמים, טוב, נתחיל בתימנים, בצורה העתיקה שהיו עושים את זה, שהיה רוב אור הבריאה נשאר, היה לך באמת, אחרי שחתכת את העולה, היה לך כזה אור, כמעט עד ללמעלה. ואז היו תופסים את זה עם הציפורניים, עושים שסע, קוראים את זה לשניים, ומורידים כלפי מטה. ואז, יש לך מציאות? אז יש לך מציאות כזו, שאתה מטה, והורדת את אור הבריאה כלפי מטה. אז יש לך...
למה צריך להוריד?
זה מצווה דאורייתא שניתנה למשה, שכשיכנסו בני ישראל לארץ ישראל, החל מכניסתם לארץ, מימי יהושע ואילך, היה להם מצווה לעשות בריאה עם הברית. אברהם אבינו עשה ברית בלי בריאה.
עם עין או עם
יוד? עם עין.
אה, בריאה.
בריאה. בריאה.
אוקיי,
נשאר אותי מיוד.
עכשיו, אז האור הבריאה הוא פה למטה, אנחנו מקפלים אותו כלפי מטה. חזרה לשאלה שלך, בן אדם אחרי שהוא נימול, אתה תסתכל לבן אדם עם הצלקת שלו, אתה תראה, צלקת ראשונה זה החיתוך, צלקת שנייה זה הבשר הרגיל, צלקת שלישית זה אור הבריאה, ואז יש לך את האתרה. איך אתה יכול למצוא אותם? הרי אמרנו שאור הפריאה מחובר פה לאתרה. אז הדבר הראשון, הצבע הראשון אחרי האתרה כלפי מטה זה אור הפריאה. הצבע השני זה הבשר המגולה. הצבע השלישי זה כבר מתחיל להיות הבשר הרגיל. הבשר הרגיל, כאילו...
זה כל בן אדם נימול ככה יש?
מה?
זה כל בן אדם נימול ככה יש?
ברמה עקרונית כן. אבל אני יכול לומר לך שאני הייתי צריך להסתכל על איזה 300... מבוגרים, עד שהתחלתי להבחין בצרעים. כאילו, אולי אני קשה הבנה, אבל לי לקח ממש לעבור על איזה... אני למדתי איך לבדוק, אנשים באים להתגייר, אני צריך לומר להם, הברית שהם קשרה או לא קשרה. אני צריך לעשות עטפת ברית, או צריך גם לעשות תיקון ברית. אז אתה רוצה לזהות מה עשו להם. כדי לזהות, זה, לי זה לא היה כל כך פשוט. לי לקח הרבה זמן עד שזהיתי את הצבעים. אבל גם לא הסבירו לי את זה טוב כמו שאני מסביר לך.
אז מה הצלקת העיקרית שנשארת אחרי הברית?
הבריאה.
תראה, זה לא... תלוי, תלוי. רגע, תבינו עוד רגע.
רק אמרה, רק אחזור על הצלקות אם אפשר.
בסדר. יש גם מצב ששם מתחת להתרה יש את אור הפריאה שהתקפל אחורנית. אחר כך יש שטח של בשר שנוצר אצלו צלקת. ואחר כך יש את החיתוך של הבשר המקורי, הבשר החיצוני הזה. שזה גם איזשהו פס של צלקת, ואז יש לך בשר רגיל עד הבטן.
רגע, ממה נוצרת הצלקת אחרי הפריאה? הצלקת עם הקו השבור, הקו השבור
הזה שעשית, אתה חתכת פה, נכון? חתכת את אור הפריאה, אז האור הזה, יש איזשהו פס על העבר, שהוא החיתוך, הוא נקודת החיתוך. אחריו יש את השטח שהוא היה בשר מגולה. אחריו יש את השטח שהוא האור הפריאה שהתקפל אחורה.
הרב אמר שמראים את זה, הרי גם האור הפריאה מגיע.
נכון.
זה טוב לחתוך את זה ביחד עם זה?
שאלה טובה. רגע, עוד רגע נתייחס לזה. שאלה מאוד טובה, זה השלב הבא. חבר'ה, יש פה הית, אז אם אתם מדברים, תוך כדי שהם מדברים, אני לא שומע. יש לי שני אוזניים, אבל שכל אחד. חזרה לענייננו. הוא שאל שאלה, שהיא שאלה מאוד חשובה. האם יש עניין לחתור את אור הפריאה יחד עם העולה, או יש עניין לא לעשות את זה? אז זו שאלה שכבר נשאלה לגאונים. והגאונים שיבחו את חכמי סלוניקי, את מועלי סלוניקי, שהיו יודעים לחתור את שניהם בבת אחת. זאת אומרת, בבת אחת אתה גומר את הכל לילד, במקום שהוא יעבור פעמיים. איך הם היו עושים את זה? וככה יש עוד מועל אחד או שניים שעושים עד היום. הם היו באים לילד, מכניסים את הציפורן פה פנימה, תופסים את שני האורות בבת אחת, מושכים את שניהם מעלה, ואז אתה תופס את רוב אור הפריאה, אתה תופס מפה זוק מושך למעלה, ואז אתה חותך את שניהם. איך אנחנו עושים היום? אז לפני בערך 35 שנה, היה יהודי מועל, תלמיד חכם, צדיק, שקראו לו הרב פירוטינסקי. אוי, אני לא מאמין, לא ידעתי את זה. אני בטוח שיש לי פה סט שלם. אוקיי. יש, אתם ודאי ראיתם את זה, אני אביא לכם את זה בעזרת השם שבוע הבא, אני לא טרחתי לפתוח את הסט, אני רואה שחסר לי פה. יש כלי שכל עניינו זה שזה חתיכת מתכת כמו עט, חתיכת מתכת עם שפיץ לא חד. זה כל העניין.
אפשר לצייר את זה, לא
חד? כן, אני אצייר את זה. זה בעצם נראה כמו זה. כל העיקרון הוא שאתה מכניס אותו ולא תפגע בילד. כל העניין של הכלי הזה זה לא להכאיב לילד. אתה סך הכל רוצה לעשות דבר אחד לפני הברית. כשהילד נולד, אור הפריאה דבוק. תדמיין לעצמך שלא שתית כל יום כיפור, והשפה שלך דבוקה על הלסת. יש כזו מציאות, נכון? ויש מציאות שהיא דבוקה חזק. אז כשהילד נולד, האור הפריאה הוא דבוק להתרה. אז מה שהרב פירוטינסקי המציא, זה שלפני הברית, אנחנו מכניסים דבר שהוא כמו עט בעצם. עושה הכל חתיכת מתכת עם שפיץ לא חד, כדי שהוא לא יפצע בילד, הוא לא מחיב לילד. ואתה עושה ככה, אתה עובר מסביב, ואתה מפריד בין אור הפריאה להתרה. בכדי שכשתעשה תפיסה, אור הפריאה לא יהיה דבוק להתרה, והוא יעלה יחד איתו. ואם עשית הפרדה בצורה טובה, אז כשאתה מוהל, רוב אור הפריאה ילך לך, ואין לך בכלל מה לקבוע, הכל נופל, וגמרנו.
למה הוא אמר שיש רק 1-2 כאלה? כאילו מצליחים
לעשות ככה? קודם כל זה מיומנות. לשנית, יש מחלוקת בין המוהלים אם זה תורת הילד. כי תחשוב מה אתה עושה. אתה תופס אותו עם הציפון שלך, באור מאוד מאוד רגיש. עכשיו, בוא, למען הישרות, תבין, כל מוהל, כל אומן שונא בני אומנותו, נכון? אז למען הישרות, בוא אני אגיד לך סוד. אחד מהכלים שיש לי פה, שאני לא אעביר ביניכם, כי זה כלי שעולה הרבה כסף, זה נקרא הימוסטט, או בסלנג זה נקרא מוסקיטו. שזה בעצם כלי שמשתמשים בו רופאים כל הזמן, שזה פלייר רפואי. מה זה? זה לא חד, רק שיש לו שיניים שהוא תופס דברים, וברפואה כל פעם שמנתחים לא תופסים את האור בידיים. כשאתה רוצה לתפור אור או לחתוך אור, אז הרופא תופס את זה עם זה. כן? זה, עם זה תופסים אור. זאת אומרת, זה נסגר על האור, אתה רואה? ויש לו גם שיניים פה שהוא תופס את זה כשהוא סגור. זה כמו, בסדר? עכשיו, אם בן אדם סוגר את זה, אני סוגר את זה על האור של עצמי, זה לא כל כך כואב, ולי יש אור יותר רבה מתינו. בסדר? עכשיו, זה נסגר ונתפס. ואז זה תופס את האור. לפעמים יש ילד עם עבר קטן. אז יש לך מצב שאין לך הרבה עם מה לעבוד. אתה בא לתינוק, ואתה רואה עבר כזה. זה בטן. עכשיו, אתה תמשוך את זה ותחתוך, אתה צריך לחבוש אותו. בוא נאמר, נשאר לך אור פריאה, לאן תקפל את אור הפריאה? עבר נבלע לתוך הבטן, עכשיו לך תחפש אותו. אתם צוחקים. בא אליי פעם בן אדם לעשות הטפת דם ברית. בסדר, בן אדם מבוגר, עבר ברית לא כשרה, כשהוא היה ילד, מלו אותו לפני 8 ימים, או שמלו אותו בבית חולים גויים, או שלא יודע את הפרטים. בא ביקש הטפת דם ברית. הגיע לישיבה, הרב נחמן שלח אותו אליי, בזמנו היו מגיעים פה הרבה, אז היה לי פה סכינים קבוע לעשות הטפת דם ברית, אז לקחתי אותו לחדר הזה. אני זוכר כמו היום, אני עומד איתו בחדר, הוא מוריד את הכל, אני מסתכל נקב, אין עבר. אז בהתחלה שאלתי את עצמי מה זה בדיחה, אני מסתכל עליו, יש לו זקן, הוא מבוגר, הוא גבר, הוא לא אישה. אלא מה? הוא היה מאוד שמן, ויש אנשים שמנים שכשעבר נבלע, אתה לא רואה כלום, אין זכר. נקב, עכשיו תדמיין לעצמך, אתה מן ילד, העבר נכנס פנימה, לך תוריד אור פריאה, אתה לא מוצא את העבר. אין לך תעזוב, חבישה, אור פריאה. אז במצבים כאלה, אתה לא יכול להסתכן להשאיר אור פריאה, שאחר כך אתה תסתבך איתו, כי מה קורה? אם אתה, האור הפריאה הזה הוא החלק הבעייתי בברית, הוא מה שפוסל את הבריתות כללית. כי אם אתה משאיר אור פריאה גדול, ולא חבשת טוב את אור הפריאה, אז כשהעבר יורד, האור הפריאה מטפס חזרה כלפי מעלה. הרי זה המקום הטבעי שלו. וזה מה שקורה הרבה פעמים. היה לי חבר מאוד מאוד טוב, שהוא רופא, אז הוא החליט שהוא חכם גדול מאוד. אחרי הברית המואל אמר לו, חכה עם החבישה 3 ימים. הוא גר באיזשהו מקום נידח בארצות הברית, ואין להם שם מועלים. הטיסו מועל פנימה, שילמו לו, עשה עבודה טובה. אמר להם, חכו 3 ימים, אל תורידו תחבושת. האויב הרוחם הזה אמר, מה לי לפחד, אני רופא, יופי. בא החלפת טיטול ראשונה, לוקח את החבישה, מושך את החבישה ומוריד. מושך את החבישה ומוריד, תפס את כל אור הפריאה, משך את זה מעלה, חזרה על האתרה. עכשיו יש לו ילד, מה הברית? מרים לי טלפון. מה אתה מרים לי טלפון? אני פה, מרים שחשב, מה עשית? מישהו ביקש לך לעשות?
אבל שאלה זה מסלול.
שאלה מאוד מאוד מעניינת, אנחנו נוקטים שכן. אנחנו נוקטים
שכן.
שלא.
אבל הברית נעשה, היה פרי, היה הכל, והלאה.
אתה צודק, אתה צודק. בדיוק לפני שבועיים היה לי ויכוח עם מועל הזה. בדיוק לפני שבועיים אני נתנתי איתו. זה קצת יותר מורכב ואין לי את הזמן להיכנס לזה, כי אני צריך הרבה הקדמות. אתה 100% צודק בהערה שלך, בהזדמנות אולי נגיע לזה. אז חזרה לענייננו. אז בעצם, אם יש לך עבר קטן, אז זה למה שכולם עושים מה שהמועלים האלה עושים. מה שהוא עושה עם הציפורים, כל מועל שיש לו מציאות של ברית שהוא חושב הולך להיות מסובך עם אור הפריאה, והוא לא רוצה שאור הפריאה יעלה, אז הוא מכניס את האימוסטט, הוא תופס את האור הפריאה יחד עם האורלה, עושה תפיסה על שניהם ומשך את המעלה, כי הוא רוצה לוודות שלא יישאר לו אור פריאה קשה. כי אחר כך איך הוא יחתוך את זה, איך הוא יסתבך עם זה. לפעמים, הרבה מאוד פעמים, אם יש לו אור פריאה גדול, אתה הורדת אותו לפה, ואתה חושב שהוא יעלה כלפי מעלה, או כי העבר הוא קטן וכל פעם שהוא נבלע לבטן זה ידחוף אותו כלפי מעלה, או בגלל סיבות אחרות, אז גוזרים אותו. כאילו, יש מציאויות שאחרי הברית המועל יתפוס אותו לפריאה ויגזור. אין לו הרבה ברירה.
זה מה שקרה לבן שלך?
זה מה שקרה לבן שלי.
זה היה לו ברית ראש ארוכה.
כן, זה היה לי בן שהיה ברית בשבת, ואני נתתי לתלמיד לעשות חלק, את התפיסה ואת המגן. וכמובן שאם תלמיד עושה את התפיסה והמגן, אז זה לא כמו אם אני עושה. אז אחרי הברית נשאר לי אור פריאה שלם. עכשיו אור פריאה שלם, זה מתחיל להיות מסובך, כשאתה מוריד אותו אם הוא יחזור או לא יחזור. אז אני בשבת, על הסנדק, עבדתי 5 דקות, גוזר את הבן שלי, אני ממש, ירדו לי דמעות. כן, אני ישבתי שם 5 דקות. זה לא ניסוי, שתדע, זה מצווה מאוד גדולה. אני יודע שאין בזה שום סכנה. אתה, אם אני אבוא ואומר לך, תן לתלמיד ללמוד, אתה אומר, תשכח, זה לא על הבן שלי. אז מי ייתן לתלמיד? אני שיודע שבאמת זה לא מסוכן. זה צער לי, וצער לי, אבל זה לא מסוכן, אני יודע בדיוק מה הולך.
עכשיו אתה עושה טוב, אז זה נקרא לא עשה.
עכשיו, ציצין המעקבין יכול להיות מציאות שאור הפריאה עולה על האתרה, או שהאורלה עצמה, אם לא חתכת מספיק. יכול להיות מציאות שהוא לא חתך מספיק. היו היה, מועד.
אם אפשר לייצר את זה מנהומי שהמתלמדים
מתלמדים
על משהו דמי ולא על
האמיתי. אפשר, אבל אחרי הכל הוא צריך לעשות על האמיתי, בשורה התחתונה.
בסדר, אבל אחרי שהתאמן הרבה על לא אמיתי.
הוא התאמן, נכון, הוא התאמן הרבה על לא אמיתי.
אז יהיה לו יותר
קל. נכון. התלמיד הזה עשה הרבה על לא אמיתי, עדיין, כשאתה לומד. מה אתה חושב בבתי חולים קורה? הם לא אומרים לך, אבל הם שולחים לך סטאג'רים, ואיכשהו הוא לא מצליח להכניס לתינוק את העירוי. הם לא אומרים לך למה.
אבל יש גם רופא, איתו.
אז אני גם איתו. אני הייתי איתו. זה לא... בסדר, אני... מה? על מה? תזכיר לי.
על הציונות של הציצים
העפים. אה, כן. אז היו היה ברית שהמואל עשה תפיסה, תפס בה למעלה כשיעור, לא תפס בה למטה כשיעור, שזה נדיר.
מה זה בה למטה?
כי יש, אם אתה תסתכל על עבר, אתה תראה שהעבר בחלק הלמעלה יש לו חלק אדום, כאילו חלק אתרה, שהוא פי שלוש הגודל שלה למטה. אחד לשלוש. זאת אומרת, הכמות שאתה צריך לחתוך, אתה לא צריך לחתוך ישר, אתה בעצם צריך לחתוך באלכסון. אם התינוק שוכב מולי, ואני מכניס את המגן ככה, כן? אז בעצם החלק העליון, החלק שכלפי הפנים של התינוק, יש לו פי שלוש כמות אור שצריך לרדת מאשר החלק התחתון. נכון? פי שלוש. תסתכל על תינוק, אתה תראה שזה מדויק. במבוגר זה קצת יותר קשה להבחין. בתינוק, אתה תסתכל על עבר של תינוק, אז רק שם, תחליף טיטול לתינוק, תסתכל שנייה, אתה תראה שהחלק האדום בלמעלה הוא פי שלוש האורך מאשר בלמטה. אז...
הכיפה.
הכיפה הולכת באלכסון כזה. הכיפה הולכת ככה.
אני לא רואה כלום את השאלה.
כאילו, יש לך, הכיפה הולכת באלכסון כלפי מטה.
אולי
זה שחור. אתה מסתכל על הכיפה, יש לך מציאות שהעבר נראה ככה. פה הנקב. יש לך פי שלוש אורך פה מהשחור.
אוקיי.
אז אני הקצנתי את זה טיפה, אבל באמת זה די ככה. כאילו, פה הנקב, אז החלק העליון של העולה צריך להיות הרבה יותר גדול. ובגלל זה אתם תשימו לב שמוהל טוב, כשהוא בא לעשות ברית, הוא לא מכניס מגן ישר, הוא מכניס באלכסון, כדי שהחיתוך יהיה שווה עם העבר. אתה לא צריך לחתוך ישר, אתה בעצם צריך לחתוך באלכסון. אם אני מושך את העולה כלפי מעלה, אז כשאני מכניס את המגן, אני מכניס את המגן ככה, באלכסון, כשאני אחתוך בהתאם לזה, פחות בלמטה, יותר בלמעלה. אין מצווה לחתוך משהו לא עולה. זאת אומרת, אני צריך לחתוך מפה ומעלה. כל זה, זה סתם אור. מה אני חותך את הילד? אין עניין. נכון? אז עכשיו. כן.
מתחת הנקב, יש כאלה, כאילו, כל איבר, יש דברים בולטים, כאילו, של המין...
זאת אומרת, יש מה פה.
כן, יש כאלה, כאילו, זה בולט.
נכון. עכשיו, זה בעצם החיבור לאור הפריאה. זאת אומרת, אמרנו שאור הפריאה מתחבר פה, נכון?
כן.
אמרנו שהוא מתחבר פה, אז אתה יכול לראות את זה פה בלמטה.
אבל אחרי הברית אור הפריאה כבר למטה.
הוא למטה, אבל עדיין מחובר. כאילו, את החיבור אתה לא הורדת.
אני כאילו, האם יכול לראות אור הפריאה שלי?
כן. הוא שם. השאלה היא כמה. מאחר והיום, בן כמה אתה?
22.
בדור שלך כבר רוב הילדים בקושי יש להם אור פריאה. כי רוב המועלים עושים את השיטה של רב פירוטינסקי, שהם עושים הפרדה לפני הברית, ואז כשהם מושכים כלפי מעלה, הם מושכים את רוב אור הפריאה יחד, ואז החיתוך לא נשאר הרבה אור פריאה אחר כך.
זה לא מסוכן, אחרי זה מפריאה, לא
שזה לא תמיד. אז אין בעיה בזה. ההפך, יש אומרים שזה מעלה, שזה יותר טוב. היתרון הוא שהילד סובל פחות. עשו מחקר בבתי חולים בארצות הברית, חיברו תינוקות למכשירים, למדוד את רמת הלחץ שלהם, את רמת הצער, הסבל שלהם. חיברו אלקטרודות למוח, חיברו, בדקו לחץ דם, בדקו דופק, בדקו, עשו רשימה של בדיקות, תוך כדי שילד עושה ברית מילה. עכשיו, איך עושים ברית מילה הגויים? אני מצטער ואני מבקש מחילה שאני הולך לצייר אתכם עכשיו. אבל אתם צריכים לדעת מה זה. יש מכשיר שקוראים לו קלאמפ. קלאמפ. קלאמפ זה בעצם פלייר. עכשיו, איך עושים ברית מילה בבית חולים או אצל הגויים? לוקחים את התינוק מההורים לחדר ניתוח. משכימים את התינוק. תופסים את העולה. מושכים את הכלפי מעלה. לוקחים מכשיר שקוראים לו קלאמפ וסוגרים אותו. ומה המכשיר הזה? המכשיר הזה הוא בעצם פלייר. סוגרים אותו על העבר של, על האור הפריאה של התינוק פה לשתי דקות. תחשבו, לוקחים לילד, למה? אני אסביר לך למה עוד רגע. זאת אומרת, התינוק עכשיו מבלה שתי דקות עם חלק הכי רגיש מהגוף שלו, שתחת פלייר, כדי להרוג את הבשר. מה הם עושים? ושתדעו, זה מאוד בעייתי לתת לתינוק חומר הרדמה. כי תינוק בין 8 ימים או בין יום יומיים, כשהם עושים את הברית, מאוד מאוד רגיש. כבר היו תינוקות ששמו להם אפילו המשחה אלמה, משחת הרדמה על העבר, והעבר של התינוק הגיע לגודל כזה, אני לא יודע אם אתם יכולים לדמיין עבר כזה, על תינוק. כאילו, יש תגובות אלרגיות, תינוק הוא... מה? כי יש תגובות אלרגיות. זה לא צחוק, אתם צוחקים. אתם מדברים על... אז למעשה זה לא פשוט. אני לא יודע אם אתם יכולים לדמיין את הסבל של תינוק שעשו לו כזה דבר. מה היית רואה? למה הרופאים אוהבים לעשות את זה? כי מה שהם עושים... זה שהם בעצם הורגים את האור לפני החיתוך. ואז אין דימום. ואז הם לא צריכים להתעסק עם חבישה ולעצור את הדימום. הם מביאים את הילד להורים, הורים הנה גם ענות הברית, הכל בריא ושלם, תלכו הבאה.
מה אתה אומר שגויים גם עושים עם הברית? כעולם מתקדם גם על רפואה. טוב.
מבחינה רפואית היום הם יודעים שזה מאוד מאוד כדאי.
טוב, מה מבחינה רוחנית?
זה אין לנו זמן היום, תשאל את הרב שוורץ, ייתן לך נאום ארוך על זה. חזרה לענייננו.
סתם, לפי זה כמו שעשה ברית, כאילו, יהודי שעשה ברית אצל גויים, לא יודע, שתמול אותו בצורה כזאת, איך מתקנים את זה? מה מתקנים פה?
עוד רגע, אתה שואל, נהדר, עוד רגע נגיע לזה.
אז זה היה
עוד רגע. אז עכשיו אנחנו הבנו שיש ברית מילה, הברית מילה שלנו, הבתי חולים בארצות הברית הגיעו למסקנה, השיטה שאנחנו עושים, עם זה, בלי כלם, ההלכה אוסרת כלם, שיטת הגויים לעשות ברית מילה, זה פסול, כי הם הורגים את העולה, הם לא חותכים את העולה, הם הורגים את העולה לפני שהם חותכים אותה. זה הדיון, האם מגן צער הוא בעייתי או לא, כי אתה גם כן מתחיל. המועלים שמשתמשים בזה טוענים, אם אני אוריד את זה, הילד ימשיך לחיות נורמלי. זה לא נשאר שם 2 דקות, זה לא צער כמו הפלייר שלהם, אז ממילא, זה לא הורג את אור, זה הטענה שלהם. אבל למעשה, ילד שעובר ברית מילה בשיטה של הרבה מאוד רופאים עם הקלמפ, סובל המון. הם בדקו את זה, הדופק שלו עולה לשיאים, הלב שלו, אתם יכולים לדמיין, מה זה ילד ש...
שהוא חרש גם ככה.
עושים לו את זה ביום שהוא נולד, יום יומיים אחרי שהוא נולד. עכשיו גילו שמבחינת הדם, הדם יש לו, הדם משתנה אחרי שתינוק נולד, והוא מייצר חומרי קרישה. והשיא, הזמן הכי טוב לילד לעבור ברית מילה, היום מבחינה מדעית גילו, זה בין 8 ימים. סתם ידיעה מעניינת.
יש לו גם את החומרים האלה שלו, ועדיין את החומרים של אמא שלו.
יפה. אז זה סתם ידיעה מעניינת. למעשה, מה זה הטפת דם ברית? אז היום אנחנו הבנו מה זה ברית. אנחנו צריכים להתייחס לעוד כמה נקודות בברית. מה זה, אז דיברנו על אור פריה, דיברנו על ברית מילה, דיברנו מה זה עולה, דיברנו מה זה התרה. עכשיו, אחרי הברית אני צריך לחבוש לעצור את הדימום, אבל לפני החבישה, חז"ל אמרו לנו לעשות מציצה. מה זה מציצה? אז חז"ל אמרו שאנחנו רוצים לוודא שיש זרימת דם בריאה לאזור החתך. יש כל מיני מקרים שהמבנה של העבר הוא לא מקרה קלאסי, יש, אני לא אכנס עכשיו לכל הדוגמאות, אבל יש הרבה מציאויות שעבר נראה קלאסי, אבל בעצם מבחינת המבנה של הורידים והמבנה של הצנרת הפנימית, זה לא קלאסי. ובמקרים כאלה זה יכול להיות עוד יותר חשוב. אנחנו לא יודעים בדיוק מה היה החשש של חז"ל, כי הרי מעשים בכל יום מלאים מיליונים של גויים, ולא עושים להם מציצה, והם חיים טוב וישר, אין בעיה. אז לא ברור לנו למה זה חשוב. אבל חז"ל גם כן אמרו לנו, שזה לא מצוי שילד ימות אם לא תעשה לו מציצה. ובגלל זה חז"ל היו צריכים לומר לנו הלכה שמועל, שמל ולא עושה מציצה, מפטרים אותו, מעבירים אותו מהתפקיד. למה? אם זה היה כל כך ברור על הפעם הראשונה שהוא ימול ולא יעשה מציצה, ילד ימות ודאי שנפטר אותו. אלא מה? הלכה אומרת, כנראה שזה לא יקרה מיד בילד הראשון, אבל יכול להיות בילד האלף או 2000 יהיה ילד שזה יהיה מסוכן לו. מה הסכנה בדיוק? אנחנו לא יודעים. מה זה מציצה? אז מציצה באופן קלאסי, בימי חז"ל, אחרי שהיו מלאים את התינוק, היו שמים את הפה על אזור החתך, פה מוצצים לדאוג לכך שיוצא דם, ואז פולטים את הדם. פולטים את הדם. לא...
גם היום עושים את זה.
היום...
לא חוששים למחלות?
היום, אז על פי רוב...
הרב עושה עם המוצץ.
אוקיי. אז אני הבאתי לפה... נאות לכם.
הרב עושה עם זה. עכשיו דיברת אין שהתימנים עושים את זה
עם הפה. ודאי, יש המון מוענים שעושים את זה
עם הפה. הרב לא עושה עם הפה?
הסדים עושים עם הפה, כן.
הרב לא עושה עם הפה?
אני לא עושה עם הפה. קודם כל זה הסכין שאני משתמש למילה, וזה אני משתמש מתוך עד לדוגמות, וזה כבר בלה קצת. המילה? בערך חצי שנייה. בערך חצי שנייה.
כל הפריאה במקום?
לא, אז זה תלוי, אם צריך לעשות פריאה. תחשוב, אתה מגיע,
עבודה,
תפיסה, מגן, חיתוך. כמה זמן זה לוקח? 7 שניות, 5 שניות?
אני מקווה מאוד שהתינוק שכבר זה פחות.
כן, אז תדע שאנשים מודדים מועל על פי המהירות שלו.
נכון.
וזה לא מדד. כי אתה צריך למדוד מועל על פי המיומנות שלו. יש הרבה משחקים שאפשר לשחק כשזה נראה לך מהר, אבל בעצם בטווח האמיתי לתינוק זה לא...
מורים משהו לא... לא, אבל אצלנו נגיד המועל היה מאוד מאוד מקצועי. המועל שרואה מועל
אלה
שחקות על כל הארץ והוא הוריד את כל האתרה.
אוקיי, זה קורה, יש מה.
הוא רואה שהוא גם רופא, הוא לא...
כל מיומנות, אמר לי פעם סופר סתם, שאם יאמר לך סופר סתם שהוא אף פעם לא טעה בתפילין ומזוזות, אל תשתמש בו. כל מי שאומר לך שהוא לא טועה, הוא שקע. כל תפקיד שאתה עושה בעולם, אתה חושב שרופאים לא טועים?
אבל במילה אתה רואה.
אתה חושב שרופאים לא טועים אנשים? אני שואל לך, אתה חושב שכל רופא לא הורג בן אדם? כל רופא, אתה חושב אין לו טעויות? אין מציאות, אין מציאות. אני דיברתי עם רופאים. הם אמרו לי, זה רק עניין, האם תפסו אותו או לא תפסו אותו. אבל אין כזה דבר שבשר ודם יתפקד ולא יעשה טעויות. אין, הרופאים מודים את זה. לך אולי הם לא יאמרו את זה, אבל הם אמרו את זה.
ביישוב של איתנו, למה הוא טעה כל כך חמור? כי הוא כל כך מנוסה, והוא עושה את הכל בכזו מהירות, ולגן את הטק טק טק טק, כזו הפה יפה אותה, זה תמיד...
זה מה שאני אומר לך, המהירות. המהירות זה לא המדד, זה מה שאני אומר לך. אנשים מודדים על פי המהירות, זה לא דרך. אוקיי, אם אתם רוצים להסתכל על הסכין, רק תיזהרו, כי היתרון בסכין הזה זה סכין שכשהוא חותך לא מרגישים אותו. אחד, עושים את זה עם לייזר, זה סכין של מנתחים. אני משתמש בחד פעמי.
סקלפל.
סקלפל, יפה. אז רק תיזהרו, כי כשהוא חותך לא תרגישו. אז אתם מוזמנים להעביר אותו, רק תיזהרו, לא נשחים.
בצבא היינו משתמשים ואין לו פל.
כן, בסדר.
אחד הפקדים היה לו רב הרופא, ואין לו כל הפקדים סקלפל לחתוך דברים.
כן,
זה... זה עשינו טוב, לא, בחגורה, במקום לחפש את זה.
רגע, אז היום למעשה, הצלקת שנשארת, שרואים, ממה משלושה הדברים זה?
בעצם הצלקת, מה שאתה בעצם שם לב אליו, זה אור הפריאה, הוא האדום. הצלקת האחרת זה תלוי במועל. אני שואף בבריתות שלי, אני שואף, שהשם יעזור לי, שהצלקת שנשארת בעצם בשר מגולה, זה קטן כמו הלבן שבציפורן. אתה רואה את זה? זה האובי שאני מנסה להשאיר לתינוק, וממילא התינוקות מחלימים תוך שבוע. אחרי שבוע אתה לא רואה ברית. אני לא מעוניין, אני כל הבריתות שמעבירים לי, אני מעביר הלאה. אין לי זמן. אני לא... מה? אתה יכול, זה בשבילכם, אני משתמש מותו אחד לכולם.
זה חד מאוד, זה חולה טוב. זה לא יעשה. זה חולה טוב, אני חולה טוב, זה חתך כל זה.
זה פלסטיק.
אפילו את
זה. זה פלסטיק, הוא
משנה. אז אנחנו, אני רוצה עכשיו להתייחס לשאלה האחרונה. אז דיברנו מה זה מציצה. או, רציתי לומר לכם מה אני עושה מציצה.
אור הפריאה.
כן.
עכשיו,
הרב
אמר שעדיף ביחד, כאילו,
לעשות
את זה,
ואז ביחד. יש אומרים ויש אומרים. אנחנו נוהגים ככה, זה נוהגים לא. הרב קפח נגיד, כאילו, הבלדים, הדאודאים, הם נוהגים שלא לעשות, הרב קפח היה מאוד נגד לעשות את שנייה.
אז הם לא נוהגים לא לעשות, אז?
מה?
אם לא ביחד, אז איך?
אז אתה חותך, ואז אתה עושה שסע ומוריד כלפי מטה.
אז עכשיו אתה
קפח? כן.
אז אתה לוחץ, כאילו.
אתה קורע?
רגע, רב.
או לחסוך עם ספריים, או אתה קורא עם הידיים.
רגע, רב, יש לך דרכים במילה, יש קטע שלפני שחותכים, לוחצים ממש את ה...
כן, זה מה שאני יודע.
אתם
רוצים, אני אסביר לכם, זה לא ביג דיל וזה לא כואב לילד. מה שאתה בעצם עושה...
אני רואה הרבה מעולים שלוחצים ככה.
נכון, אני אסביר לכם מה עושה. אתה בעצם עושה שני דברים בפעולה הזו. אתה רוצה להכניס, אני אסביר לכם, אתה רוצה להכניס את זה לתוך העבר ולהפריד. כן, אתה קוראים להכלי הזה את המפריד. אתה רוצה להכניס אותו ולהפריד בין ההתרה לאור הפריאה. אתה חודר ותתחיל לזוז, מה שיקרה זה שהחדירה שלך תזוז יחד איתך, אתה לא תפריד כלום. אתה מבין? האבר יסתובב יחד איתך, אתה לא תעשה כלום. אז מה עושים? אז יש מוענים שעושים את זה בחדר האחורי, כי הם רוצים לראות מהירים, כמו שהוא אמר, או כי הם לא רוצים את הלחץ לעשות את זה לפני הקהל, שכולם מסתכלים עליך. הכי טוב זה לעשות זה על הסנדה. זה הילד פחות סובד. עכשיו, אז מה עושים? תופסים את העולה חזק.
רגע, זה מפריע.
אתה לוחץ כלפי מטה לתפוס את העולה שהיא לא תזוז לך, שכשאתה מכניס את המפריד, העולה תעמוד במקום, והמפריד באמת יפריד. אחרת, העולה זזה יחד איתך, יחד עם המפריד. אז זה מה שאתה רואה שהם עושים. יש שני מקומות. אחד, זה לתפוס את העולה טוב, וזה לא כל כך. שני, זה לפתוח את הכפתור. לפעמים אצל תינוק זה סגור. אז אתה צריך למתוח את זה, כדי שזה ייפתח.
זה גורם איך זה לפתוח.
אני עושה את זה אחרת. אני עושה את זה, עם יד אחת אני מותח ותופס, כאילו, עם הזמן אתה מתרגל, הצורה הקלאסית היא איך שהם עושים, אני ראיתי שיש דרך יותר עדינה לעשות. אתה סך הכל מפריד בין אור הקריאה להתרה. אתה מכניס את זה ומפריד, רק שאם אתה לא תתפוס את זה טוב, אז הכל יזוז יחד איתך. אתה צריך לתפוס את זה טוב, שזה באמת יפריד. טוב, עכשיו נשאר לנו בעצם... אז איך עושים עם זה מציצה?
אם לא עושים מציצה, מה קורה?
שום דבר, רק שזה לא לכתחילה. ההלכה אומרת, לפטר כזה מועל, להעביר אותו מתפקידו.
מה זה, אם אז רגע?
זה הלכה בשכנות. איך אני עושה מציצה? כשאני עושה מציצה, אני עושה ככה. אני לוקח מזרק, סטרילי, כפי שאתם רואים, מוציא את הפנים של המזרק, מכניס לפה כמה גזות, ואז אני שם את זה על העבר, ועושה ככה. זה לא כואב, זה כלום, מה הבעיה? זה נתפס פה, ככה הוא לא מקבל את החיידקים, אני לא מקבל את החיידקים שלו. לא, זה למה שאני שם גזות פנימה. אני שם גזות, אני תופסים. אצל התימנים, אני שם את הפה. אני גם על הבן שלי לא שם.
מה?
את הפה שלי, מה אני יודע איזה חיידקים יש לי? אני יותר צדיק, מה? אני, הבן אדם יודע איזה הרפיז יש לו, איזה טייגס יש לו.
התימנים חיים עד גיל 120, לא רוצים לעשות את העולם הזה.
וגם חסידים עושים את זה עם הפה, וברוך השם חיים עד 120. אני מכבד את מישהו עושה, אני לא עושה.
הרב, זה סימנים גם להפיע עוד כפח, כאילו, בעד עם הדודים, זה כל הדבר.
אני לא יודע.
רגע, אני זוכר שהיה איזה דור שהתירו את זה לעשות את זה
של המועלת
ומחקו את זה מאיזה שוט, כאילו תנזרו את זה, למה מה בא עם זה?
יש אנשים שלא אוהבים.
אז
בעצם החתם סופר כבר התיר לעשות את זה עם דברים אחרים. בעצם המשנה ברורה מביא שתי שיטות. יש שיטה שאומרת שמציצה צריכה להיות בפה. יש שיטה שאומרת כל דבר שיסחוט ממנו את הדם. הידי שפופרת, האוויר שדיר על ידי פומפה, אפילו לא עם הפה. כל דבר שימשוך ממנו את הדם, לבדוק שיש זרימת דם.
למה זה יפה להם?
יש אנשים שאומרים שאתה משנה מהמסורת. זה שכבר 200 שנה יש פוסקים גדולים שאומרים שזה לכתחילה, זה לא מעניין את אף אחד. מי שמחליט שלא לשנות את המסורת, אז הוא החליט.
עד כדי צנזור.
מה נעשה? חזרה לענייננו. נשאר לנו בעצם לדבר על עוד דבר אחד, וזה מה קורה, מה שהוא העלה קודם, מה קורה כשהברית לא הייתה קשרה. גוי עשה את הברית. מה תעשה? הוא עשה ברית קשרה. אז זו שאלה של הבית יוסף, זו שאלה כבר של הראשונים. איך אני מסתכל על ברית מילה? ברור שהתחילה ברית מילה צריכה לעשות ביום השמיני. ביום ולא בלילה. ואם לא ביום השמיני, מיום השמיני ואילך. צריך לעשות על ידי יהודי. יש שיטת הרמב״ם שהמוסלמים גם מצווים מימי אברהם אבינו, אבל בסדר, אנחנו לא הולכים כך. אנחנו אומרים שיהודי מצווה וכל גוי לא מצווה. אז עכשיו, מה קורה? באים אליי כל הזמן חבר'ה שעשו להם ברית מילה בבית חולים, עשה את זה מועל קונסרבטיבי, מועל גוי, עשה את זה לפני השמונה ימים, עשה את זה בלילה ולא ביום, כל המקרים האלה. אז לכתחילה מה?
הלכה קונסרבטיבית זה כמו
רפורמית? כללית כן, אין כמעט חילוק ביניהם מבחינה
הלכתית. הרפורמה עושים מנוח.
אומר לך
שכן,
זה
מתאים לשלחות. בסדר, חזרה לעניין.
קרוב משפחה,
קרוב
משפחה. אה, גם תגיד לו מביא. יש לי קרוב משפחה שהוא רב, אחד על זה.
כן, הוא גם יש.
כן, והוא איזה הלכת בזה לעליים, הם צודים במביאו.
היום כמעט שם שירו, שתם
שירו, שתם שירו, שתם שירו, פעם היה. בלי של הקרעים, מה שהרי של הקרעים זה בלי פריאה.
טוב, לא ידעתי, אוקיי? זה לא מה שאני קראתי, אבל לא יודע על המציאות. מה שאני קראתי זה...
כתוב מיצור פה. זה כתוב...
שמה?
זה הרמב״ם.
טוב, חזרה לענייננו, עוד נקודה אחת, אז מה עושים? עושים פעולה שנקראת הטפת דם ברית. מה זה הטפת דם ברית? אנחנו צריכים להוציא טיפה אחת של דם לשם ברית מילה. עכשיו זה ספק, אמרנו זה מחלוקת, אם אתה יכול עוד לעשות. אני מדבר, בא אליי אדם מבוגר, בא אליי לפני שנתיים, קיבלתי טלפון מבן אדם שהוא מרצה, בכיר, באיזשהו תחום ביהדות, הוא אומר לי, תראה, כל השנים אני מתבייש, אני אף פעם לא טיפלתי בזה, אני עכשיו רוצה להתחתן, ואף פעם לא היה לי ברית כשרה, ההורים שלי לא היו דתיים, עשו את זה בבית חולים, אני רוצה שתעשה לי הטפת דם ברית. אני, זה הדבר היחיד שאני כן מפרסם, שאני עושה הטפות חינם, מי שצריך, שאנשים לא יפחדו, וזה אתם, אני כן מבקש שתפרסמו, כי זה חסד גדול, אנשים מסתובבים עם פחד גדול, תחשבו מה זה, אמרו לך, תראה, זה רק דקירה קטנה, זה לא כואב, כן, תמכור את זה לסבתא שלי. אני אומר לכם, כשאני בחדר הזה, אני לא יודע כמה הטפות כבר עשיתי בחדר הזה, הגיעו לפה, לא, כשהיו, אתם פה השנה, חדר הזה,
בגלל
זה, בגלל זה, מאות כל שנה של תלמידים שהוא מגיעים, ותמיד היה בקבוצה, אחת, שניים, שהברית שלהם לא הייתה קשרה, שלא
עשתה לי בברית.
מה? אני לא בודק, הייתי מעביר להם את אותו שיעור שאני מעביר לכם, ובסוף השיעור הייתי אומר להם, תדעו, אני אעשה את זה למי שרוצה חינם, איך אנחנו עושים את זה? אז יש שתי שיטות בעצם איך לעשות את זה. יש שתי מקומות, אנחנו נוהגים כשיטה שאומרת לעשות את הטפת דם ברית מהאור הפריאה, זאת אומרת, אתה מחפש את אור הפריאה, שזה קל למצוא מיד תחת האתרה, ואתה מוציא טיפה אחת שדם. מה זה טיפה אחת שדם? אז איך שאני עושה את זה, זה שאני לוקח את הסכין הזה של מנתחים, ואני אגלה לכם סוד, אבל אתה מולך לך, אל תאמרו את זה לאלה. אני אומר להם, אני רק רוצה לבדוק איפה לעשות. אני עוד לא עושה כלום. אני רוצה שנלך לעשות, אני רק שנייה בודק. אני בודק. אני בעצם צריך לבדוק שאני לא נוגע בברית. ותוך כדי שאני בודק, אני אומר לו, גמרנו. אז הוא אומר לי, מה גמרנו? אני אומר לו, בוא תראה. אז הוא מסתכל, אני לא רואה כלום. אני אומר, נכון, תן לי טישו, נוגע בעם טישו. אני עושה חתך כל כך דק, שכשאתה נוגע עם טישו, אתה רואה נקודה קטנה של דם, זהו, זה הטפת דם ברית. ואני לא זוכר את הפעם האחרונה שמישהו הרגיש.
אבל בכלל זה שיעור?
לא, גם שאומר, אין שיעור. טיפה שאתה רואה, זה החזוני שאמר, ומעבר לזה, זה אסור. עכשיו, רק נזכיר עוד מחלוקת אחת.
אבל רק בכל ברית שעושים בבית חולים הוא אדם. מה, לא אדם בברית? אנחנו תכף לתינון
שלי. תלוי איך הם עושים את זה. אם הם עושים את זה עם הקלם, אז הם עושים, כן, כי הם סוגרים, הם בעצם הורגים את האור לפני החיתוך. הם סוגרים פלייר על האור.
ואם מחכים... זה, אם מניח, הם עושים את זה עם אדמה ויוצא דם.
זה לא משנה, אם גוי עשה את זה, אם
הוא עושה... לא, יהודי, רופא יהודים, לא מועל.
אז זה דיון, לא משנה אם הוא מועל. כל אבא יש לו מצווה לעשות ברית לבן שלו.
לא, הוא לא ילד שמיים, הוא עושה את זה...
הוא עושה את זה עם קלם.
לא לשם מצווה,
אבל.
לא לשם מצווה,
אבל. אם זה לא לשם מצווה...
אבל לשם זה שהבן אדם רוצה את מהול.
לא יודע, לא יודע מה התשובה לזה. לא יודע. אז למה יש אמרנו? כן, זה תוך כדי, זה אני לא אומר להם שאני בודק, זה יפחיד אותם. תוך כדי שאני עושה את ההטפה, אני בודק שאני...
קרה לך גם מקרה של מישהו נשאר עולה, כאילו... כן. ואז מה עושים?
אני מפנה אותו לבית חולים, לעבור ניתוח, סיכון ברית.
כול הבא.
עכשיו, אולי נסיים עם סיפור. יש, כשמגיע הזמן לעשות ברית למבוגרים, אז אתם מבינים שזה לא פשוט כמו ילדים. אז אנחנו, המועלים, איך שאנחנו עושים את זה, זה כמעט זהה כמו לילדים. יש בזה הבדל אחד, וזה שאנחנו משאירים את כל אור הפריאה שלהם, כי אנחנו רוצים למנוע זיהומים. אצל גדול יש פצע גדול, זה שטח גדול, זה עבר גדול. אצל קטן אין כמעט חשש לזיהומים. אנחנו שמים משכן אנטיספטית, אבל זה לא כל כך נצרך ברמת הניקיון של משפחה מכובדת היום. תלך למקומות, איך שאנשים לא מחליפים טיטול כל היום, אתה נכנס לבעיות. יש לנו גם כאלה. ואז באמת יש בעיות, זה לא צחוק. יש משפחות שיש הרבה ילדים או שאין כסף, והם משאירים את הילד עם הטיטול כל היום, ואז אתה באמת, אתה מתפלל שהילד לא יזדהם, וזה לא דין במועל, אין לך הרבה מה לעשות. וסתם דרך אגב, אני הייתי עד בברית, איפה שהמועל עשה את הכל תקין, והבית חולים עשה פשלה, שחררו את הילד עם מחלה, והבית חולים זרק את הכל על המועל. ואני הייתי, אני יודעתי שאני מוכן לבוא להעיד, שאני ראיתי את הברית והכל היה תקין. יש הרבה מקרים שהמידיה אוהבת לפרסם שעלילות על המועלים, והמועל הוא מסכן, עכשיו לך תוכיח. המנגנון הוא נגדך, זאת אומרת, המערכת התקשורתית...
מתחיל את השטע השם.
כן, אתה מתחיל השם. זאת אומרת, זה קצת ציוט הסיפור הזה. אני רק אומר, כשאתם שומעים ברדיו שקרה ומועל, תאמרו, אולי. לפחות תאמרו, אולי. זה לא ברור. וגם תזכרו שבסך הכל, בכל ניתוח שקורה בבית חולים, יש
אחת ל-200, אחת ל-1000, יש פשלה? אז אם אתם שומעים ברדיו 4 פעמים בשנה, זה כלום. יש עשרות אלפי ילדים שנימונים כל חודש. אז 4 פעמים בשנה אתה שומע איזשהו סיפור, עושים איזה טררם גדול. אבל בעצם זה הרבה פחות אחוזים מכל ה... לכל הדברים מסביב. אז בקיצור, אז אנחנו, יש, היה לי תלמיד שלצערי הרב הלך לאורולוג לעשות את הברית מילה שלו לצורך גיור, הוא לא הלך למועד, והאורולוג עשה את זה כדרכם של אורולוגים, והתלמיד הזה חזר והיה מושפט במיטה כמה שבועות מרוב כאבים.
מה האורולוג עשה?
אז שיטה שהאורולוגים עושים בברית מילה היא שונה מאיך שאנחנו עושים.
האורולוג עשה לו את ה...
כן, אורולוג דתי, אבל יש שתי שיטות. יש את השיטה של המועלים, שהיא בעצם כמעט זהה למה שאתה עושה, ויש שיטה של אורולוגים. עכשיו, הוא שוכב במיטה מתפתל מכאבים. עד כדי כך התפתל מכאבים, שכשהוא הלך למקלחת להחליף תחבושת, הוא התעלף מרוב כאבים במקלחת. ממש. שוכב שם במיטה, ואני שומע שזה מצבו. באתי לבקר אותו לראות אם הוא צריך משהו, משהו נגד כאבים, מה שלומו. אני בא, והוא שוכב שם חלש.
כמו במדים.
הוא אומר לי ככה. שאלתי אותו, מה זה? הוא אומר לי, it's so special. אמרתי, מה? הוא אומר לי, זה כל כך מיוחד. עכשיו יש לי ברית, ולנצח אני מחובר עם הקדוש בו. יש שאלות?
איזה סיום.
אה, אתה יכול לחזור איך נראה.